להתפרט פירוט מייגע. יש לשון במדרש שמשל לאילן, שמישהו הוא טיפש, הוא רודף אחרי עלה עלה, אחרי ענף ענף, הפיקח מגלה את השורשים וקוצץ. אז לפעמים יש יותר משורש אחד, כמו במעשה מהיום החמישי, שבדיוק אנחנו נכנסים עכשיו ליום החמישי, אז רבינו מדבר שיש שלוש שורשים. יש אילן של קדושה שיש לו כמה וכמה שורשים, ויש גם אילן, כל מה שצומח וגודל בסתרא אחרא, וזה אילן ויש לו פירות, כמו במראה הזה של נבוכדנצר, גודו אילנה. אז כתוב שברם עיקר שורשוי בער השווקו, שאם נשארים השורשים אני כל פעם צומח מחדש. אז מאוד חשוב לברר את השורשים. הרבה פעמים צריכים לחפור, כמו בהלכות שביעית, אז יש עניין לתועלת של הגידול של העץ, אז יש עניין שהשורשים יהיו דווקא מכוסים באפר. הרבה פעמים זה מזיק לעץ שמגלים את השורשים, לפעמים זה יותר חשוב, משה רבנו אמר למטה אני מונח בארץ ממש, אבל הרבה פעמים לתועלת אז צריך קצת לחשוף שורשים, בפרט כשמדובר באילן שצריך להשחית אותו, כמו שבאילן של קדושה, אילן שהוא אמור להיות כעץ שתול על פלגי מים, זה חשוב שהשורשים יהיו מכוסים הרבה פעמים, אבל באילן של סטרחה לפעמים יותר חשוב לחשוף קצת את השורשים. הרבה פעמים זה שורשים שלא חושפים אותם, בעצם החשיפה שלהם זה לפעמים יכול ליצור בעיות שעדיף להניח להם, אבל לפעמים זה סוג של אילוץ שמחייב כן לטפל בשורשים. אז נדבר קצת על אחד מהשורשים. רק נקדים הקדמה, אנחנו מדברים עכשיו על משה רבנו, אנחנו נמצאים עכשיו בהילולה של משה רבנו, וזה פשוט הזיהוי של משה רבנו עם הצדיק האמת, זה דבר שהכי נמצא בליקוטי מוהר"ן, בליקוטי ההלכות, שמשה רבנו זה בעצם הצדיק האמת. ובבחינה אחת, אז משה רבנו הוא לאין ארוך במעלה יתרה מהאבות הקדושים, גם מאברהם, יצחק ויעקב, כמו הפסוק בהתחלת פרשת וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בשם שהוא לא נחשב שם העצם, שמי הוויה לא נודעתי להם. ומשה רבנו, כמו ההבדל שיש בין שם הוויה לשאר השמות, אז זה הבדל עצום. אז יש הבדל עצום בין משה רבנו לאבות, ובכל זאת אנחנו רואים שאנחנו כל הזמן קשורים ביחד עם משה רבנו, קשורים לאבות. היהדות זה אנחנו תלמידיו של משה רבנו, ואנחנו זרע אברהם, יצחק ויעקב. וגם משה רבנו כשהוא מגיע לעם ישראל ויש שם את כל העיסוק הזה בשאלה, והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי אמרו לא נראה אליך השם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, אז מה שיוצר את האמונה הראשונה במשה רבנו ואת הדבקות במשה רבנו, זה הכל מתוך הבירור של הזיקה, אדרבה, של חיזוק הזיקה לאבות. מה תאמר להם? השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, נגלה אליי. אז לכאורה, למה משה רבנו צריך להסתמך על האבות? אם משה רבנו הוא יותר גדול לאין שיעור מהאבות, כמו שכתוב בזוהר, שיעקב מלבר, משה מלגב, ויש על זה אריכות בהרבה ספרי קבלה, כמה משה רבנו זה עולה עד הדת ועולה למעלה מהדת, וזה הרבה יותר במעלה מהאבות. אז מההתחלה ועד הסוף הוא כל הזמן צריך להיות, הוא כל הזמן נסמך, כל הזמן נסמך על האבות. כמו שאמרנו, כשהוא צריך להמתיק דינים מעם ישראל, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. ובאמת אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בעצמו מביא את הסוגיה הזאת, הוא מביא אותה ממש יש פרק שלם שזה בדיוק הסוגיה, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ארץ ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול. משה רבנו לא מסכים בשום אופן. אז כתוב במדרש שמשה רבנו אמר, ומה אם כיסא של שלוש רגליים לא יכולה לעמוד, אז כיסא עם רגל אחת ודאי שלא יכולה לעמוד, כן? אז משה רבנו קובע שהעמידה של עם ישראל זה יכול להיות רק משה רבנו ביחד עם האבות. רבנו מביא את זה גם בתורה נונחת, שאינך שוכב עם אבותיך וקם, שלא רק מההתחלה, אפשר להגיד שזה רק שלב שאחר כך אפשר לוותר עליו, שבהתחלה אז משה רבנו צריך להודיע שהוא בעצם קשור לאלוקי אברהם, יצחק ויעקב, ויש כשיש כל מיני קשיים, חטא העגל וחטא המרגלים, אז צריך להגיע לזכות אבות. אבל אחרי התחייה שהכל כבר התברר והכל נהיה מתוקן, וחטא הדעת והעגל והמרגלים, הכל נהיה מתוקן בתכלית, אז לכאורה משה רבנו הכי גדול, ומי לנו גדול ממשה, כמו שזה לשון המשנה, מי לנו גדול ממשה ולא קם בישראל כמשה, אז מה צריך שמשה רבנו יקום כלול עם האבות, שזה רבנו מדבר על זה בתורה נונחת, חד בתלת קיימה, שמשה רבנו יקום ביחד עם האבות. אז מה הנקודה הזאת, שגם בזוהר, ורבנו מביא את זה בעוד מקומות, שהשין של משה, יש משה זה מה ושין, אז מה זה משה והשין, ישנה מרכז והאמצע של משה רבנו, אז זה תלת אבן, אז השין זה אברהם, יצחק ויעקב. אז זה קשור גם לפסוק שהזכרנו, ארף ממני ואשמידם ועשה אותך לגוי גדול. הקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע את משה רבנו שיסכים לעסקה הזאת, כן? על ידי שהוא יעשה אותם לגוי גדול. ואז משה רבנו אומר, לא, זה לא יוכל להיות גוי גדול. מה הנקודה של הגוי הגדול? מה הנקודה של גם כל ההבטחות לאבות מההתחלה? לך לך מארצך מולדתך מבית אביך לארץ אשר הרגע ויעשה אותך לגוי גדול. כן? הקטן יהיה לאלף, הצעיר לגוי עצום. כל ההבטחות זה היה מספר בני ישראל ככל היום אשר לא יימד ולא יספר מרוב. יש עניין בריבוי של עם ישראל, ובעצם רבנו מדבר על זה בתורה זין חלק שני, שכל העניין של משה רבנו זה הוא מילו את הארץ. פרו ורבו זה בעצם המצווה הראשונה, זה הוא מילו את הארץ, ומה שבאמת יתקיים לעתיד לבוא, הפסוקים האלה שהזכרנו, שבאמת יתקיים הריבוי הזה וזרו יהיה מלוא הגויים, וכולם יפרו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. גם כל הסיפור של מצרים שמקדים את הסיפור של משה רבנו, לכל העניין של הריבוי של עם ישראל, פרו לא יכל לסבול את הריבוי של עם ישראל, ומואב לא יכלו לסבול את הריבוי של עם ישראל, וכל הזמן אנחנו חוזרים לעניין הזה של הריבוי של עם ישראל, כן? ומילאו את הארץ, צריך שיהיה הרבה 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 אנשים. אז חלק מהעניין הזה קשור, לא נדבר עכשיו על הנקודה הזאת, רבי נתן מדבר על זה כמה פעמים, על זה שצריך הרבה הרבה כלים, אבל נדבר על הנקודה הזאת שמשה רבנו הוא רחמן והוא אוהב חיים, וכל מה שהוא אומר מחנינה זה כדי שלא תנזק ציפור הנחת מישראל. הוא חס וחומל על שדברים שקיימים שלא יאבדו את הקיום שלהם. כל ההתחלה של משה רבנו הייתה, ויגדל משה ויצא אליך וירא איש מצרי מכה איש עברי. אז משה רבנו קם והוא לא יכל לסבול שמכים איש עברי, כן? אחר כך עם השבע בנות של יתרו, ויקם משה ויושיען. אז זה קשור למה שרבנו מדבר שם באותה תורה של כי מרחמם ינהגם, שהצדיק הוא מרחם, הוא רוצה, כמו הקדוש ברוך הוא מלך חפץ בחיים. והנקודה של מי שעומד נגד עם ישראל, מי שעומד נגד בלעם, זה אחד שמקלל והוא רוצה להשמיד, או פרו שרוצה כל הבן הילוד היהורת השליחו, הוא רוצה להשמיד חיים, הוא רוצח. אמן, האויב הכי גדול של עם ישראל, רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. בלעם רוצה לעשות את זה באופן רוחני, המלאק רוצה לעשות את זה באופן גשמי, אבל כל החלק מאוד גדול מהמאבק שבין משה רבנו, וכמו שנראה, מה שנקרא מנהיג אמיתי של ישראל, לבין כל מיני מלכים ועריצים, הם כל הזמן קמים עלינו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו. אז עכשיו, מה הנקודה של לחלות בן אדם? מה הנקודה של לחלות? מה ההבדל בין בן אדם חי לבן אדם מת? אז עיקר ההבדל, וגם רבנו מדבר על זה שם בתורה הזיין, קצת נסביר את זה מאוד בפשטות. עיקר, מה שעושה את הבן אדם לבן אדם, זה דבר שתמיד צריך להמשיך ולהתקיים, ואם זה לא מתקיים, אז זה נקרא רצח. זה נקרא שרצחת את הבן אדם, או שלפחות רצחת את האדם שבו, עשית אותו בהמה. עד כדי כך שרבנו אומר שם בתורה זיין חלק שני, שאם אין דת, כל זמן שאין מאיר הדעת בבני אדם, אז זה נחשב חיה ובהמה בדמות אדם. אז הבן אדם, רבנו אומר שם ככה בלשון כזאת, זה נראה אפילו כמו לשון הלכתית, שהוא לא יצא, ההורים שלו לא יצאו ידי חובת, לא יצאו ידי חובת פרו ורבו, כי מה שנולד זה בהמה, ולא בן אדם. אז ה... אז ה... מה הנקודה? הנקודה של הבן אדם, שאם הדבר הזה לא נמצא, אז זה לא נקרא בן אדם. אז ודאי שרבנו מדבר שם על השגת אלוקות. רבנו מדבר שם כן, כמו הלשון שהזכרנו, כל זמן שאין מאיר הדעת בבני אדם ואין יודעים ומרגישים אלוקותו, אז הם נחשבים כחיות בדמות אדם. אבל יש קודם כל את הבסיס, שלא יכול להתלבש, גם הדעת של לדעת אלוקותו לא יכול להתלבש אם אין את הבסיס הזה. רבנו מדבר על זה בתורה נונחת, שצריך קודם כל שיהיה מזג השווה. רבנו אומר שם שיש כמה תנאים לקבל את הדעת, אז באותה תורה נונחת שהזכרנו, אז רבנו אומר שצריך קודם כל שיהיה לו מזג השווה, צריך להיות בן אדם. אחרי שהוא בן אדם הוא יכול להיות בר דעת, כי רבנו למשל לא אומר שם, שרבי נתן מרחיב באופן של הרחבה בליקוטי הלכות, אז הוא אומר שבסופו של דבר גם הבהמות מאיר עליהם דעת. זה בעצם הפסוק של לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, אז גם זאב וכל החיות הטורפות והנטרפות, אז יאיר בהם דעת. אבל ברור, רבנו אומר בתורה כ"א, מעוצם ריבוי הדעת זה יאיר אפילו בחיות ובהמות, אבל ברור שהעיקר זה האדם, ואחרי שהוא אדם הוא צריך שיהיה בו דעת. אז הנקודה של האדם, מה שעושה את האדם לאדם, זה בעצם שלוש דברים. מה שעושה אותו נשמה בגוף, אז אם קודם כל מצד הגוף, אז יש לו חמישה חושים, וזה נקרא בן אדם שלם. כן, אפילו בהלכה, אז כשהגוף לא שלם, כמו שרבנו אומר יש בספר המידות, תיקון הגוף, זה גם קשור למה שאנחנו מדברים, תיקון הגוף קודם לתיקון הנפש. זה ידוע בשם הבעל שם טוב, שחור קטן בגוף זה חור גדול בנשמה. ויש הלכות שכהן שעובד בבית המקדש, אז למרות שלכאורה היינו מצפים שיהיה לו רק שלמות רוחנית, שצריך לעבוד בבית המקדש, אז אף על פי כן, אם הוא בעל מום, כל אשר בו מום לא יקרב, הוא צריך להיות שלם גם בגוף. אז קודם כל יש את החושים, ויש את השכל, ויש את הנקודה הכי עמוקה של הרגשות, שזה קשור למוסריות בסיסית. זה בחינה של דרך ארץ קדמה לתורה, שאם אין לבן אדם את הדברים האלה, אם אין לו שכל בכלל, אם הוא טיפש, אם הוא לא מבין היגיון פשוט, הכי פשוט שכל בר דעת, כל בן אדם אמור להבין אותו, ובבחינה מסוימת אין בזה הבדל בין יהודי לגוי, אז למרות, זה מאוד חשוב להבין את זה, אולי קצת נקדים את מה שהיינו צריכים להגיד יותר מאוחר, שיש טעות, הערך של הדבר הוא לא רק בחשיבות שלו, אלא גם בחיוניות שלו. זאת אומרת, למשל, זהב זה דבר מאוד יקר, חלק מזה שהוא יקר זה קשור לזה שהוא נדיר והוא לא נמצא. כן, זה שהוא לא נמצא, זה חלק ממה שעושה אותו יקר. אבל אוויר זה דבר הכי פשוט שיכול להיות. אנחנו לא יכולים לדמיין משהו יותר פשוט מהאוויר, אבל הוא חיוני וממילא הוא חשוב הרבה יותר. מצד החיוניות, מצד זה שהוא חייב להיות, אז הוא חשוב הרבה יותר מזהב. עכשיו, מצד הערך, אחרי ששתי הדברים האלו קיימים, והקיום של האוויר הוא מובטח, אז אם יש לך זהב, אתה עשיר. ואם יש לך רק אוויר, אז אתה לא עשיר. אבל ברור שמי שיש לו אוויר ואין לו זהב, אז הוא קיים, הוא חי וקיים, ונושם. ומי שיש לו זהב ואין לו אוויר, אז הוא לא חי ולא קיים, אז אין את מי שיהיה לו את הזהב. אז זה מאוד פשוט, אוויר זה דבר מאוד פשוט, אבל הוא חיוני. כמו שנגיד, בן אדם הכי גאון בעולם, אז מה שמקנה לו את היתרון זה באמת שיש לו כוח של שכל יותר משאר האנשים. אבל אם דבר מאוד מאוד פשוט כמו חיבור הראש לכתפיים באמצעות הקנה והוושט, זה דבר מאוד פשוט, כי גם לנמלה יש את זה. אבל אם זה לא קיים, אז אין על מה שהגאונות תחול. אז אין בן אדם, אז הבן אדם מת. אז זה לא דבר שהוא מצדיק את הרמה הכי גבוהה של ההתפארות. שבן אדם מתפאר, אני יש לי דבר מאוד חשוב, שהראש שלי מחובר לכתפיים. אבל אם אין לך אותו, אז אין לך כלום. אז הנקודה זה החיוניות. אתה חייב שהראש שלך יהיה מחובר לגוף. אם לא, אתה לא חי. עכשיו, אם אתה חי, אפשר להתחיל לדבר. אפשר לראות אם אתה יותר גאון או פחות, או יותר צדיק או פחות, או יותר גיבור או פחות. זה כבר אחרי שיש את הבסיס. אבל אם אין את הבסיס, אז אין שום דבר. אז הרבה פעמים, כשמרבים לדבר ובצדק מהחשיבות ומהערך של הדברים היקרים, אז זה טעות גמורה. כל אחד מבין את הטעות הזאת, שאם הדברים הגדולים והיקרים והחשובים זה בא על חשבון הדברים הכי הכי פשוטים, אז אין שום ערך לדבר היותר יקר, כי הוא לא יכול להתלבש רק בלבוש הזה. נגיד דוגמה, מדברים מאוד איך? נגיד דוגמה דוגמה, נגיד דוגמה, למשל, מרבים לדבר בכל הספרים על זה שעיקר הקדושה, עיקר הערך של התורה זה הרוח הקודש, שידוע כל גדול ולא יסף, שכל מה שתלמיד ותיק מחדש אז זה הכל כלול בכל הנבואה של הר סיני, והכל זה רוח הקודש, ויש לזה הרבה עריכות בספרים. הרבה, כמעט כל אחד שקצת מדבר בפנימיות התורה, אז הוא מגיע לזה, שכל מה שנאמר בכל דברי התורה, ודאי החמישה חומשי תורה והמשניות והגמרא והזוהר והכל ברוח הקודש, וגם שכל מה שתלמיד ותיק שעירתו קודמת לחוכמתו מחדש, זה הכל ברוח הקודש, והכל יש לזה ערך של רוח הקודש. עכשיו, לא פחות מזה, ובאמת באותו סוג של יחס בין זהב לאוויר. אם בן אדם לא יכול להיות בעל רוח הקודש, הוא לא יכול שיהיה לו רוח הקודש בחידושי תורה שלו, אם אין לו כוח פשוט, שכלי פשוט, של להבין סברה, כמו שרבנו אומר בשיחות הר"ן, בשיחה A. רבנו מעמיד את זה שם באותה שורה עם השכל. רבנו אומר, למחקרים אין שום שכל אמיתי, ומי שקצת מעיין יודע שזה בכלל לא שכל, זה רק כאילו מתחפש לשכל, כאילו שהם אומרים דברים מאוד עמוקים, אבל באמת הם זה גיבובי אבל, ואין שם שום חתיכת שכל כמו שיש באיזה מערשה או מערמשיף. פתאום רבנו עושה את זה כאילו מאוד, איפה הרוח הקודש, איפה כל מילה של המערשה, בדיוק על המערשה, בעל שם טוב אומר שכל מילה זה ברוח הקודש, כל אות, אפילו הניסוח, איך שהוא בחר לנסח את הדברים, זה ברוח הקודש. אז רבנו פה לא שם את זה בצד, לא זה עכשיו מה שהוא אומר. הוא אומר, עכשיו אני מדבר במישור של השכל. אז למערשה ולמערמשית יש שכל מאוד 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 עמוק. רבנו אומר את זה בכמה תורות, יש בתורה מם חלק שני, בעוד תורות, רבנו אומר, מי שטעם טעם שכל. כגון, רבנו מביא דוגמה, כגון שיש לו הבנה בגמרא, פירוש רש"י לתוספות, אבל רבנו אומר את זה שם על עניין של טעם שכל. או בעוד תורות רבנו אומר את זה, גם בתורה של, בתורה הינחת, ועוד כמה מקומות. אז עכשיו, מה הנקודה? ודאי שהתורה זה הרבה יותר מלא רק שכל, אבל אם אין שכל, אז אין את הבסיס. זה כמו שבן אדם יגיד, השבח של בן אדם עשיר, זה באמת שיש לו אוצרות של זהב ומרגליות, אבל אם אין לו אוויר, אז אין שום, אין עשיר בכלל, זה לא יכול בכלל לחול, אין פה כלים בכלל, אז אין בכלל עם מה לדבר. קודם כל צריך שיהיה לו שכל, ושכל בסיסי, איך? כן, ממש, זה מה שהזכרתי. קודם כל יש, ורבנו אומר את זה בתורה נונחת, שצריך קודם כל מזג השווה, שיהיה לו בכלל, שהוא יהיה בכלל בן אדם בר דעת, שהוא יבין פשוט קושיה ויבין היגיון, וכמה תרחו הראשונים, הרבה הרבה ראשונים בדרכי הגמרא, בכל הלימוד של י"ג מידות של התורה. רבנו אומר את זה, שזה קל לחדש בנגלה, אז צריכים להיות בקי בי"ג מידות של התורה נדרשת. אבל בכללים הפשוטים של ההיגיון, להבין מה ההיגיון פה של הקושיה ומה ההיגיון פה של התירוץ, ודאי שאם מישהו יבוא ויגיד שזה כל מה שיש בתורה, אז ודאי שעל זה, אז נשפוך עליו אש וגופרית ונגיד לו ודאי, ממש, ממש מתאים לגמרי למשל. כמו שנגיד, ודאי שהשבח של אותו עשיר זה לא שיש לו אוויר. אבל אם אין לו אוויר, אז אין לו כלום. אז אין מי שיהיה לו בכלל את הזהב והמרגליות, כי הוא לא חי בכלל. הוא לא קיים בכלל, זה כאילו, לא מדברים עליו, אין בכלל על מי לדבר. אז לכן, באמת זה מאוד מאוד חשוב, וזה, ככה זה צורה של חינוך, של כל תלמוד תורה, שבאמת גם מחדדים, יש הרבה מהראשונים שמסבירים, שהרבה דברים לא, אפילו שאלות בגמרא, לא נשאלו להלכה, רק לחידודה, כדי שהוא יהיה לו כלים, כלים קודם כל פשוטים. עכשיו, כיוון שזה חולין שנעשו על טהרת הקודש, כיוון שהמטרה, שמישהו לומד עכשיו גם יסודות של הנדסה במסכת כליים, אז המטרה היא כדי להבין את רצון השם, מה יוצר איסור כליים ומה לא, אז זה בחינה של נוגה שנכלל בקדושה, זה חולין שנעשו על טהרת הקודש. ואם לא, אז באמת כמו הלשון של הרמח"ל, שמי שמתייחס לתורה שאין בזה רוח הקודש ואין בזה קדושה אלוקית עליונה, אז על זה נאמר שמבנימה תלמידי חכמים אין בניהם תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה, וכל הדיבורים שנאמרים על העניין הזה, ומאוד חשוב והכי חשוב לדבר על זה ולהזכיר את זה כל הזמן. אבל ברור שבן אדם שהוא טיפש והוא לא מבין בכלל, גם בענייני חולין הוא לא מבין, הוא לא מבין היגיון של שאלה ותשובה, אז אין בכלל על מה לדבר, כן? אז עכשיו, אותו דבר, אם מישהו יבוא אם מישהו יבוא ואין, נגיד את זה קודם מכיוון הפוך, אין שום דבר בתורה ואין שום דבר באמונה מי אין סוף עד אין תכלית, בכל בנגלה, בנסתר, במי בראשית עד לעיני כל ישראל ועד לכל מה שתמיד ותיק באמת מחדש, שהוא סותר היגיון. אין דבר כזה. אם יבוא, לא יכול לבוא אף אחד בעולם, יהיה מי שיהיה, ולהגיד עכשיו, אם אחד יבוא בתור צדיק הכי גדול בעולם, ויבוא ויגיד שאחד ועוד אחד זה שלוש, אז הוא העיד על עצמו שהוא טיפש ומשוגע גמור, והוא לא צדיק. אין דבר כזה. התורה בשום מקום לא אומרת שאחד ועוד אחד זה שלוש. התורה בשום מקום לא אומרת, זה דיברנו על השכל, יש היגיון פשוט. אם אחד יבוא ויגיד, אני, למשל, תוספות אומרים שקל וחומר לא צריך לקבל מרבו, רק גזירה שווה. למה גזירה שווה צריך לקבל מרבו? אז הרמב"ן אומר שאי אפשר שמחבר, ויהיה מי שיהיה, יכתוב ספר שלם שכל מילה בו תהיה מילה שונה. אז בהכרח שהוא משתמש המון המון פעמים ממילים דומות. אז מי שיבוא עכשיו ויעשה גזירה שווה מציצית, הוא יגיד שתפילין... תפילין צריך ללכת על ארבע כנפות הבגד, כי פה כתוב וידבר השם אל משה, ופה כתוב ויאמר השם אל משה, פה כתוב השם אל משה ופה השם אל משה. אז יש אין ספור מקבילות כאלה. כמעט בכל מצווה כתוב וידבר השם למשה. גם מי שלא מכיר את זה משניים מקרא ואחד תרגום, מכיר את זה מתורה כ"ב, שיש את הדיבורים שסביבות המצווה, שיש וידבר השם אל משה כמעט מסביב לכל מצווה. אז נעשה גזרה שווה מכל המצוות, ונעשה קוקטיילים כאלה שלא לא שמעתן אוזן. אז אומר הרמב"ן שזה שאתה מוצא מילה פה ומילה דומה במצווה אחרת, אתה לא יכול לעשות גזרה שווה, כי הרבה פעמים זה דיברה תורה כלשון בני אדם, ואי אפשר בשום אופן להשתמש. יש תרי"ג מצוות, אבל אין בשפה, בלשון הקודש, מספר דומה של מילים נרדפות לוידבר. אתה יכול להגיד וידבר ויאמר ויגד, אולי עוד משהו. אתה לא יכול למצוא מאות כאלה של מילים נרדפות. אז לא כל פעם שכתוב וידבר השם זה נהיה גזירה שווה. אז חז"ל קיבלו מרבם ורבם מרבם מה זה גזירה שווה. אבל קל וחומר, אומרים תוספות, שאם זה קל וחומר שאין לו פרחה, אז לא צריך לקבלה מרבו. למה? כי זה היגיון שלא שייך בשום אופן שיהיה אחרת. זאת אומרת, נגיד דוגמה, יש קל וחומר שיש לו פרחה. למשל, אחד יגיד, אם אתה יכול להרים את הכיסא הזה, אז בטח שאתה יכול להרים משהו שהרבה יותר קטן בנפח. אבל יכול להיות שיש לו פרחה, כי מבחינת הנפח הוא יותר קטן, אבל מבחינת המשקל הוא יותר גדול. אז זה נקרא שיש פה צד אחר של חומרה. אבל אם מישהו יגיד באופן מופשט, או מופשט או מלובש, זאת אומרת, אני אגיד, אם אני יכול להרים קילו, ודאי שאני יכול להרים חצי קילו, אין שום אפשרות שזה לא יהיה נכון. כי כשאתה מרים קילו, אתה כבר מרים חצי קילו, רק בנוסף לזה אתה מרים עוד חצי קילו. או שתגיד, אם אני לא יכול להרים 50 קילו, קל וחומר שאני לא יכול להרים 70 קילו. זה אפילו לא חידוש. כי כשאמרת שאני לא יכול להרים 70, אמרת, חזרת על הרישא שאתה לא יכול להרים 50, פלוס 20 נוספים. אז זה חייב להיות נכון, זה מבחינה הגיונית. לא יכול לא להיות נכון, אז לא צריך לקבל את זה מרבו, ולא יכול להיות שזה לא יהיה נכון. רק מה? צריך לבדוק. לכן הרבה פעמים יש קל וחומר שכן צריך לקבל, כי זה במקום שייתכן שיש בו פרחה, אבל אם באופן מוחלט אין בו פרחה, אז לא שייך בעולם, לא נצטרך להגיד אם כגריס מתמה, אז כחצי גריס ודאי מתמה. זה כבר נמצא בתוך הגריס. וכל גריס יש בו שני חצאים של שני חצאי גריסים. אז זה נקרא כי זה היגיון פשוט. אז אם מישהו לא מבין את ההיגיון הזה, או יטען נגד ההיגיון הזה, אז הוא לא יכול בשום אופן להיכנס לבית המדרש, כי הוא לא עובר את הדרך אחרת של לפני התורה. עכשיו אין, זה מה שכותבים, אין בכל התורה כולה דבר שהוא סותר את ההיגיון במובן הזה. לא כל דבר הוא הגיוני, זה מה שנסביר מיד. איך? זה לא קשור להיגיון. זה לא קשור להיגיון, זה לא קשור בכלל להיגיון, נסביר את זה מיד. זה בכלל לא במישור... רגע, נסביר את זה מיד. אם אין, קודם כל אני אומר את המשפט שאחר כך אני אשתדל להסביר אותו. אין שום כוח ושום יכולת לאף אחד, יהיה מי שיהיה, לטעון טענה כנגד מה שמתחייב מההיגיון. אבל לא כל דבר שקורה לעצמו היגיון הוא באמת היגיון. כמו שהבאנו את הדוגמה הזאת, בן אדם יכול לחשוב, בן אדם שלא יבין שיש מושג של משקל, יחשוב, אם אני יכול להבין להרים שולחן באורך של מטר, בטח שאני יכול להרים שולחן באורך של חצי מטר, אבל השולחן הזה עשוי מפלסטיק והשולחן הזה עשוי מפלדה. אתה לא יודע שיש פה עוד מרכיבים. אז זה נקרא שזה לא שפרחו את ההיגיון כשאמרו לך שהקל וחומר שלך לא נכון, רק אמרו לך שאין לך את הנתונים שיעזרו לך לחשוב חשיבה שהיא באמת הגיונית. אבל באופן עקרוני, דבר שהוא הגיוני, הוא לא יכול להיות, אין שום בר סמכה דתי, לא בקבלה ולא בנגלה, שאומר משהו אחד כנגד ההיגיון. אין כזה דבר. כן? עכשיו, אותו דבר, גם אין שום דבר כזה כנגד החוש. אין כזה דבר. אם יש כזה דבר, אז מי שיברר יראה שזה לא באמת סותר את החוש. רק שהחוש, כמו דוגמה, בן אדם, זה שאני רואה את עצמי במראה, זה לא סותר את החוש, כי באמת אני לא נמצא שם. אני לא נמצא באמת מהצד האחורי של המראה. אבל גלי האור באמת משתברים כשיש את התנאי הזה שיש זכוכית. עם התנאים האופטיים האלה והאלה, אז באמת גלי האור שיוצאים מהמפגש של קרני האור עם גלי האור שלי, אז באמת יוצר את הדמות הזאת. זה באמת קיים, זה לא קיים. עכשיו, אין שום מציאות בעולם, נגיד דוגמה, אתה רוצה דוגמה אמיתית, נגיד שיבואו שתי אנשים, כן? שתי אנשים מגושמים בתכלית ההגשמה שאין הגשמה אחריה, כן? הם כל היום אוכלים ושותים הם לא עוברים עבירות שמוציאים אותם מכלל כשרות, שהם יהיו עדים לא כשרים, אבל הם יום ערב הבוקר לא ישבוטו, רק אוכלים פיצה ושותים קוקה קולה, והם מגושמים בתכלית ההגשמה. עכשיו הם יראו טענה שהוצא משבת לשבת והוא קדוש בתכלית הקדושה, לקח מחת והוציא אותה מרשות היחיד לרשות הרבים, והתקיימו כל התנאים של התראה ותוך כדי דיבור וכל התנאים שיש במסכת סנדרין ומסכת מכות, יקחו את אותו טענה ויסקלו אותו, לא יעזור שום דבר. אף אחד לא יוכל להגיד הטענה הזה יצר איזה דמיון של מחת כדי לבלבל אותם. אין כזה דבר ביהדות, אין כזה דבר. הדבר הזה, היכולת לחשוב חשיבה כזאת, עומדת בבסיס כל הדתות שמחוץ ליהדות. למשל, היה איזה יהודי, יהודי, ימח שמו וזכרו, יהודי שטען שהוא אלוקות, ואז הדבר הזה מבחינת הוויכוחים והדיונים שהיה בתוך היהדות הסתיים כשהוא נצלב על עץ. היו אנשים עם אמונה הרבה יותר גדולה מהאמונה היהודית, ואמרו שזה רק נראה לנו שהוא נצלב, הוא לא באמת נצלב, הוא קם אחרי 3 ימים, והוא החיה מתים והכל. עכשיו האנשים האלה שהיה להם עודף אמונה, בזכותם יש לנו היום כמה מיליונים של כנסיות, אבל היהודים הפשוטים, הם לא היה להם כזה עודף של אמונה. הם אמרו, ראיתי בחוש שהבן אדם הזה נצלב, איך תאמר אל אני לפני אורגך, ואתה אדם ולא אלוהים ביד מחלליך? גמרנו. אז הרמב"ן והברבנל וכל אלה שעושים את הוויכוחים עם הנוצרים, זה מסתיים. הרגו אותו, הוא לא משיח. אבל מי אמר שהרגו אותו? משיח זה בלי סוף מעל השכל. אז מה זה החוש הראייה שלך? אין כזה דבר. התנא והמורה והנביא הכי גדול אוכל בערב יום כיפור וצם ביום כיפור ואוכל במוצא יום כיפור בגלל שתי אנשים מאוד מאוד מגושמים שגרים ביריחו או גרים בכל מקום אחר, והרימו את העיניים המגושמות שלהם שכל היום מונחים בחי זודאי אלמה ומלאים בערבובי המדמה, וראו איזה קרן אור כמו בננה איזה, שזה העיד על מולד החודש. אז לפי זה קובעים את האיסור קרץ של אכילה ביום כיפור, ולפי זה קובעים את האיסור קרת של אכילת חמץ בפסח, ואין פה שום סברה שלא ראינו בשום מקום שרבי יוחנן בן זכאי או רבן גמליאל דרש ששתי העדים שבאים להעיד על מולד הירח צריכים להיות אנשים מזוכחים מתאוות, צריכים בהלכות עדות צריך שהבן אדם לא יעבור על איסור דה רבנן ועל איסור דה אורייטה. זה שהוא מגושם בתכלית ולא התחיל לברר את המדמה והכל, זה קשור, כמו שנסביר מיד, למישורים שלא קשורים בכלל לאמינות של החושים. אין מציאות בעולם, לא של חיים ולא של קיום של שום דת, אם אין אמינות בחושים, אין כזה דבר. מי אומר לך שזה אתרוג? כי אתה מגושם, החלטת שזה אתרוג? מי אומר לך, כמו שאמרתי, מי אמר לך שזה הירח? כן, ברור, ברור. רק אנחנו חוששים שהוא משקר, כי אין לו נאמנות. אבל אין מציאות בעולם, כמו שאמרנו, כל עם ישראל על נביאה ותנאה והמוראה וקדושה ופרושה ובעלי רוח הקודש שבו אוכלים חמץ אחרי 3 כוכבים של חפלת ניסן, בגלל ששתי יהודים מגושמים מבאר שבע באו והעידו שראו את הירח. אמרנו, אין דבר כזה ערעור של אמינות בחושים, אין מציאות כזאת. אם אתה מערער את האמינות בחושים, זה נקרא שהרגת את הבן אדם. אין בן אדם, בן אדם זה נקרא, אני יודע שזה בשר, אני יודע שזה חלב. התורה אומרת לי לא לערבב את זה ולאכול את זה ביחד, אבל אין מציאות כזאת שלוקחים מהאדם את המינימום של המציאות שלו שמגיע לידי ביטוי שהוא יכול להתחבר לעולם ולהכיר את העולם, להכיר את המציאות. מה זה נקרא חיים? חיים זה בתוך עולם. איכן אני בעולם? מה שמקשר אותך לעולם, כמו הלשון של הראשונים, יש 5 שערים, שזה 5 החושים, והחוש הכי חזק זה חוש הראייה. אתם ראיתם, הקדוש ברוך הוא מגייס את חוש הראייה לחזק את האמונה. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עליכם, אתם ראיתם את כל אשר עשיתי לפרו, עין בעין, לא את בניכם אשר לא ראו, אתם ראיתם, אתם ראיתם. אין כזה דבר, אין מציאות, אין דבר כזה בעולם. אם מעמיד לך מה שכתוב, אפילו מעמיד לך חמה באמצע הרקיע, אז זה לא הכוונה שאם אתה רואה שהחמה עומדת באמצע הרקיע אז היא לא עומדת, רק יכול להיות שיש לו כוחות של כישוף או כל מיני כוחות אחרים שנותנים לו כוח זה מה שהגמרא אומרת, ירדה תורה לסוף דעתם של הבריות. הוא יכול, אפשר לתת לו כוח להעמיד את החמה, אבל אם אתה באמת רואה שהחמה עומדת, אז באמת אתה לא צריך להתפלל. עכשיו מלכה, יכול להיות, יש לזה דיונים הלכתיים אחרים לגבי אלה שגרים בקו המישור וגרים בקוטב, יכול להיות שהיום לא משנה עכשיו הפרטים האלה, אבל אין מציאות כזאת בעולם שיבואו ויגידו לבן אדם שהוא ראה משהו בחוש הראייה המגושם שמשותף לכל יצור חי, ולהגיד שמה שראית לא ראית. יש, נהניתי מאוד לשמוע מהרב מנחם ברוד, המוציא לאור של שיחת השבוע, אז הוא כתב חוברת לגבי כל מיני דוגמאות אמיתיות שהוא היה צריך להתעסק איתם במקום שהוא נמצא. אז הוא כתב חוברת מאוד מאוד יפה, קוראים זה התבררו והתלבנו. אז הוא כותב שם לגבי גם האמירות האלה, ש קרה מה שקרה ביום מסוים, בחודש מסוים, ואנשים אומרים לא, זה לא קרה וזה נדמה להם. אז הוא אומר, הוא מרחיב שם בצורה ממש מאירת עיניים על הנקודה הזאת. אז הוא מביא דוגמה, הוא מביא שידוע מה שהגמרא אומרת, שאותו אחד יצא לתרבות רעה בגלל שהוא ראה התורה אומרת על שתי מצוות, שילוח הקן וכיבוד אב ואם, שלמען ייטב לך וארך את הימים. והוא ראה מישהו שאבא שלו ביקש ממנו לעלות על סולם ולקיים מצוות שילוח הקן, והוא נפל מהסולם ונהרג. אז אמר, היכן אריכות ימיו של זה, היכן טובתו של זה? אז הוא יצא לתרבות רע. מה הגמרא, איך הגמרא פותרת את השאלה שלו, את הקושיה שלו? הגמרא דורשת את הפסוק, לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך. זה לא נאמר, זה לא מבטיח חיים טובים וארוכים בעולם הזה. אז הוא שואל הרב מנחם ברוד, הוא אומר, למה לא פותרים את הבעיה הזאת בצורה הרבה יותר קלה? לא ראית סולם, לא שמעת אבא, לא היה פה שובח, הכל דמיונות, אין כלום. התורה אומרת, רק זה מה שקיים. התורה אומרת, למה ניטב לך וערכת ימים? סימן שאותו בן אדם חי ומאריך ימים, כן? עכשיו, לפי ההיגיון הזה, נניח שאותו אחד הוא נשוי, כן? אז אסור להתחתן עם אשתו, כי יש את איש, כי בעלה חי. אישה קונה את עצמה בגט ובמיטת הבעל, בעלה חי. למה בעלה חי? מקרא אני דורש. כתוב, למה ניטב לך וערכת ימים? מה שראית זה פגמי הברית שלך. מה ראית? לא ראית כלום. מה שראית זה דמיונות. לא, אתה ראית והוא עלה על הסולם והוא מת, וזה מאוד קשה, זה יוצר קושיה. אז תמידי חכמים מתכנסים ופותרים את הקושיה לא על ידי פרשנות של החוש. שימו לב, מפרשים את הפסוק הקדוש, תורה מסיני, דבר אלוקים, אבל את החוש משאירים כפשוטו. מה שראית זה כפשוטו. למה? אם אתה תגיד שמה שאתה רואה זה לא כפשוטו, אז לא יהיה לך בעיה עם פסוק אחד, אז אין בכלל תורה ואין בכלל מציאות, אז אין כלום. התפילין זה לא תפילין, הציצית לא ציצית, אתה לא אתה, אני לא אני, הבנים בנותיי וכל אשר אתה רואה לי הוא, אין כלום. אז גם בבחינה כזאת של מוטב יחלל שבת אחת, כי בכל, זה לא עומד על זה, אבל גם זה גם נתמך על ידי הרעיון הזה, שאם אתה תערר את החושים, אז אין בכלל, אז הרסת את כל הבסיס לתורה. אתה ראית, האבא אמר, הגוזל, האמא השתלחה מהבנים, והבן אדם נהרג, ואם מישהו יהרוג את מי שהתחתן עם אשתו, אז הוא יהיה רוצח, ואותו נצטרך לסכול. הרי לפי ההיגיון הזה, כן, יבוא אחד דתי, מאוד מאוד קנאי, ממש מאמין פטי, כן, והוא יגיד, הבן אדם לא מת. אז לכן, אם מישהו יבוא ויתחתן עם אשתו, אז הוא יהיה חייב מיטה, הוא יעבור על אשת איש, הוא יהיה חייב חנק, כן? אז הוא יבוא ויחנוק את אותו אחד, אז הוא רוצח. אז יצטרכו לרצוח, להרוג אותו בתור רוצח. למה? כי התורה אומרת שהוא כן נרצח. זה שראית משהו אחר, אנחנו נפרש את הפסוק, כן? אז עכשיו, כל המקומות שהדברים הם לא ככה, אז תמיד, אין עכשיו ממש את הזמן להרחיב בכל זה, אבל למשל, כשרואים, יש דוגמאות, למשל הלכות טרפות.
יש בגמרא, אני מסופר על תנאים
שזה. הלכות טרפות, למשל, כתוב כללים כאלה וכאלה לגבי טרפות. אז הפוסקים אומרים שתי סוגים של תירוצים, או נשתנו הטבעים, זאת אומרת, אז זה היה ככה, לא אומרים שזה שאתה עכשיו רואה את הבהמה שהיא טרפה לפי הכללים של חי טרפות של מסכת חולין, לא, היא לא חיה, היא מתה. יש לך פרה בבית, היא קיבלה פגיעה באחד האיברים שלפי מסכת חולין היא צריכה למות תוך י' בית חודש, ואתה רואה שעברו שנתיים והיא חיה, היא לא חיה, היא מתה. למה? כך כתוב, מה שאתה רואה שהיא חיה זה דמיונות. אתה מלא דמיונות, הפרה שלך מלאה דמיונות, אתם מפנטזים אחד על השני. היא מפנטזת שאתה חי ואתה מפנטז שהיא חיה. לא, הפרה מת, הפרה חיה, גמרנו. זה שכתוב משהו אחר, אחד מהשתיים, או שנשתנו הטבעים, או, זאת אומרת, בזמן הגמרא היא כן הייתה צריכה למות, עכשיו נשתנו הטבעים, או שהחזוני שומר, או יש תשובות הריבש, שהתורה מלכתחילה לא תלתה את זה במה שקורה, אלא כיוון שהתורה הלכה לפי הרוב, או כל מיני דברים, לא משנה, יש בזה כל מיני תירוצים, יש אחד שחיבר על זה ספר אב קרס, על הנושא הזה של השתנות הטבעים בהלכה, אבל אין בשום מקום, אף אחד לא חושב בכלל להיעזר בפתרון הקל ולהגיד שמה שאתה רואה לא קיים. מה שאתה רואה קיים, ומה שכתוב וזה לא מסתדר עם מה שאתה רואה, אז אנחנו נסביר את מה שכתוב, אבל לא נגיד אף פעם שמה שאתה רואה לא קיים. גם אם יש את המדרש הזה, את הדבר הגדה, שווקי לחינם חנתו חנתיה וסבדו סבדיה נדמה להם, אז דבר פשוט ו... זה נמצא וכתוב בספרי ראשונים ואחרונים. אף אחד לא חושב שיעקב אבינו לא נמצא במערת המכפלה, ואף אחד לא חושב שרחל בכתה לחינם שהיא לא תיכנס עמו לקבורה, ועוד אין ספור מאמרי חז"ל שקשורים לעניין הזה, ומאמרים בזוהר והכל, ולפי הפוסטים שסוברים שצדיק הכי גדול בעולם מתמה באוהל, אז זה איסור גמור לכהן להיכנס למערת המכפלה אם רק יעקב אבינו היה נמצא שם. זה לא קשור, דברי הלכה מדברי הגדה לא ילפינן, וזה מוסבר באופן של קבלה שאברהם זה בחינת ימין ויכול לצאת ממנו ישמעאל, ומיצחק יכול לצאת פסולת של עשיו, ויעקב זה קו האמצע, וקו האמצע זה נקרא עמוד עד אמצעיתה, וזה נצחי, וזה לא כמו שהמהר"ל מסביר את זה, כמו שבקבלה זה מוסבר, אבל בכל מישור שזה ייגע בהלכה, אז אף אחד בעולם לא יגיד דבר כזה. אף אחד לא יגיד שהכוונה בנדמה להם, יסבירו את זה בכל מיני צורות של הסברים, אבל אף אחד לא יגיד, שוב, זה המודד, המודד פה זה ההלכה. אף אחד לא יגיד שבגלל שרבי יכל לבוא לבית שלו אחרי שהוא נפטר ולהוציא קידוש, אז כהן היה יכול באותו זמן להיות בקבר שלו. כהן היה אסור להיות בקבר שלו באותו זמן, זה לא קשור. הרי מסביר את זה בכל מיני בחינות, יש כל מיני לבושים, לא משנה. בהלכה הדבר הזה לא יכול אף פעם לערער את התוקף של המסגרת של ההלכה, שהיא נותנת את כל התוקף לחושים, כן?
אז זה... טוב, אני אצא איזה חובה, לא?
מה?
הקידוש.
בסדר, אז מסבירים את זה, יש על זה עריכות מאוד מאוד גדולה בדברי הפוסקים, שאם הוא מגיע או חלק מנפשו מגיע, אז התנאי בהלכות קידוש, בשביל זה מספיק גם דבר כזה. אבל לגבי כל מה שקשור לנגעים ואוהלות, לפי המאן דאמר שצדיק מטמא ואוהל, לפי הפוסקים שנוקטים ככה, כן? אז מה שכתוב באותו מאמר חז"ל, אז אין שום השלכה במישור ההלכתי, אין דבר כזה. נגיד דוגמה, כן? אם הזכרנו את יעקב אבינו, כן? זה קשור לעניין אחר. אבל עוד מעט נגיע לאותו עניין. מישהו יבוא, נזכיר את זה יותר מאוחר. ועל כל פנים, אז פה אנחנו רק אמרנו בקצרה על העניין הזה של החוש, שאין שום מקום שהתורה היא מנסה בכלל להרער את האמינות בחושים, וכל הפריחה של כל הדתות וכל הכתות שמחוץ ליהדות מבוססים לגמרי על העניין הזה של ערעור האמינות בחושים. אתם יכולים לראות, היום התפיסו מחדש, זה נמצא בכל מאגר של ספרי יהדות בחינם, של תורת הקנאות של היעבץ. אז האלמנט הזה, הרעיון הזה, חוזר יותר מ-10 פעמים במהלך הספר, שכל המאמינים של שבתאי צבי היו אומרים, בכל מיני וריאציות, בכל מיני צורות, השתמשו עם היסוד הזה של עירור האמינות בחושים. למשל, הוא לא נמצא בכלא, זה מישהו בדמותו, אבל הוא נמצא במקום אחר. עד כדי כך יש שם נוסח שהוא מביא מרבי טוביה הרופא, רבנו מביא ממנו בליקוטי מהר"ן כמה וכמה יסודות של רפואה, רבנו מביא מהספר מעשה טוביה. אז יש 4 נוסחאות של הסיפור של שץ שנמצא בתורת הקנאות של היעבץ. אז הוא מביא שם בסוף הנוסחה של הרבי טוביה הרופא, אז הוא אומר, זאת פליאה ממני נשגבה ולא אוכלה, שיש חכמים גדולים שאומרים שמי שהתאסלם זה מישהו בדמותו, אבל הוא עצמו עלה לשמיים, או שהוא נמצא באיזה מקום וצריך לחפש את הצדיק, אבל הוא לא התאסלם. אז הוא אומר, אין דברים כאלה בעולם, אין דבר כזה. אני תמיד אומר בבדיחה, כשאני אומר את המשל הזה של של הסיכה, שאותו אחד יוציא סיכה מרשות היחיד לרשות הרבים, והוא יגיד שזה סתם איזה דמיון, ולא באמת הייתה כאן סיכה, אז אין שום בעיה, אז אנחנו גם נסכול אותו, ונגיד שאנחנו סוכלים רק איזה דמות שלו. זה לא הוא. זה באמת מה שאמר המלך, המלך המוסלמי, היה אדם תיקח, אז הוא אמר לשבתאי צבי, אתה טוען שאתה משיח, וששום דבר לא נפטר ממך, אני רוצה להכניס בך כמה חיצים, משוחים בסם המוות, ואם אתה תישאר לחיות, אז אני מוריד את הכתר ושם לך על הראש. אז כמובן שכשדחקו אותו לפינת הזאת, אז הוא העדיף שזה חלק ממנו יתאסלם. יש אפילו...
הפגנה 50 אלף איש.
איך?
אז הוא? הפגנה 50 אלף איש.
כן, עוד מעט נראה. 50 אלף איש זה כל אלה שהביאו את ה-26 מנדטים לרב מזוז. וזה אנשים שמובטח להם לחיות 3 שנים, שנפטרו אחרי 3 ימים, מוערב שיט, אז כנראה שיש... הרבה יותר מ-50 אלף הבטחות כאלה, אז כל אלה ודאי שהיו. רק הרב שכטר, שהוא בן אדם שמאמין בחושים, לא הצליח לראות אותו. אז על כל פנים, למשל, יש משהו בכתבי הארי לגבי אסתר, אסתר, שזה שידה בדמות של אסתר והכל. אז הדבר הזה נמצא בכתבי הארי. זה שזה נמצא בכתבי הארי לא מנע אף אחד מהפוסטים לדון בכל הסיבות ההלכתיות של אישה קרקע עולם וכל הדברים האלה. אז עכשיו מי שכן עשה עם זה שימוש מעשי זה באמת השבתאים. אז יש בתורת ההקנאות, יש נוסחאות של אנשים שמספרים, והיעבד אומר שהוא בדק אותם ובירר אותם, והוא לא הביא דבר שהוא לא בדק אותו, שהוא אמין. בסוף יש כמה פרקים של ביקורת של היעבד על, על, על הדברים האלה ועל עוד דברים. אז היעבד כותב שם בצורה של מליצות שאם באמת הוא לא יתאסלם, רק איזה שד בדמותו, אז הוא אומר באמת אתם כולכם שדים שממשיכים להאמין בו, ושדים שדים נכבדים תמשיכו לינות אחרי אותו שד. אבל הוא אומר אין אצלנו כזה דבר שאנחנו נראה בן אדם שיעשה עבירה והוא יטען שזה איזה שד בדמותו. אין שום בעיה, ניקח את אותו שד בדמותו ונעניש אותו בכל העונשים שצריך להעניש את מי שדמותו עשתה את אותם דברים. מישהו פעם אמר לי, באיזה הקשר, אני לא מביא דוגמה אמיתית, מישהו פעם אמר לי שיש מישהו שיש לו כוחות לפצל את הגוף שלו לכמה חלקים, אפשר לראות אותו גם בהדסה עין כרם וגם במערת המכפלה וגם בעוד מקומות. אז ממילא, אז זה שאנשים ראו בחוש דברים כאלה וכאלה זה לא שום דבר. אמרתי לו, אוי ואבוי, אתה לא יודע מה עשית לי עכשיו, אז אני יודע רק מה קרה עם גוף אחד, מי יודע מה הוא עולל בכל שאר הגופים שלו. חשבתי שזה נגמר במה מה שראו עם אחד הגופים. זאת אומרת שיש לו עוד אין ספור גופים, מי יודע מה הם עוללים. אז על כל פנים, אין דבר כזה, זה הכל קשור ל... נגיד את זה קודם בקצרה. הכותרת של כל הדברים האלה זה עירור האמינות בחושים. אין ביהדות כזה דבר שמערערים את האמינות בחושים, גמרנו. עכשיו יש עוד נקודה, שזה הנקודה יותר עמוקה, היא קשורה קצת למה שדיברנו קודם, שהיהדות והתוקף הכי הכי חריף של דרישת האמונה לא מערערת גם את הנקודה האנושית, שבחרב קדמה לתורה, של מוסריות. זאת אומרת, ההבנה הפשוטה הזאת ש... צדיק צריך להיות לו טוב ורשע צריך להיות לו רע ואי אפשר לערער את זה. היהדות היא כנראה אולי קצת מרובעת, היא לא כל כך מופרעת ביצירתיות. היא קובלת את כביכול מלך אסור ברעתים, היא קובלת את הקדוש ברוך הוא לחובה המוסרית הזאת. היהדות לא מקבלת שלקדוש ברוך הוא מותר לעשות מה שהוא רוצה. לא, הקדוש ברוך הוא חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט, חלילה לך. רק מה? איך היהדות פותרת את השאלה של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו? רק בשתיים או שלוש אפשרויות. או שאתה לא יודע מה זה, מה זה צדיק, אתה חושב שהוא צדיק והוא לא באמת צדיק, או שיש בו מידה שהיא לא צדיקה וזה משליך על הכל, סביביו נסערה מאוד, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כי לא האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, או שמה שרע לו זה לא רע, כי מה שאתה חושב שזה רע, זה נדמה לך שזה רע, זה לא סותר היגיון. בן אדם יכול, כל משל פשוט, יכול להבין שניתוח שנראה רע, זה לא באמת רע, זה טוב. אז זה נראה רע, או כל מיני דברים דומים, לא משנה, אפשר לקרב את הדברים עד הסוף, אבל לכל פנים, זה לא משנה אם תצליח לקרב את ההבנה הזאת שמה שנראה רע, אי אפשר שזה יהיה טוב, לא, זה לא העניין עכשיו, זה ודאי שאפשר להסביר את זה לגמרי, אבל גם אם לא, עצם הדבר שהיהדות לא מתיימרת להגיד את זה, היהדות לא פתרה את השאלה, היה אפשר לפתור את השאלה של צדיק ורע לו, כן? רבנו מדבר על זה בתורה י' ג', תורה נ' ו', תורה א', חלק שני, כמה תורות של רבנו, כל המעשה מבין מלך ובין שפחה, על הקושי הזה של עיוות המשפט, כן? מה הבעיה לפתור את זה בקלות, על ידי קנאות דתית קיצונית, ולהגיד, אלוקים מותר לו הכל. אמרנו, אתה לא מבין כלום. הרגש שלך אומר לך שלצדיק אסור להיות רע, זה הגיע מפגמי הברית שלך, מהפיצות, מהקוקה קולה. לא, אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו אומרים הרגש הפשוט, הטבעי האנושי, של דרך ארץ שקדמה לתורה, שיש לכל אחד, שצדיק אסור שיהיה לו רע, הקדוש ברוך הוא חרה פה, מי שילמד את ספר איוב, חרה פה שהיה יכול להיות איזה משמעות של סוג כזה כאילו של תשובה. לא, הקדוש ברוך הוא כן נהנה שאמרו או שאתה לא יודע מה זה צדיק, או שאתה לא יודע מה זה רע, או שאתה לא יודע שיש בחינות של הכרח, שיש טוב כזה, זה גם קשור לניתוח. יש כזה סוג של טוב שבהכרח להקדים לו את, את, את החושך הזה שקודם לאור וכולו. לא, זה לא עכשיו הנושא שלנו לדבר על זה, אבל מה שמספיק לגמרי למה שאנחנו רוצים להגיד, זה שהפתרון הרביעי, שהוא הפתרון הכי קל, אז היהדות אף פעם לא משתמשת עם זה, היהדות כן קובלת כביכול את הקדוש ברוך הוא לרגש המוסרי הבסיסי שיש לבן אדם. האם אתה תבוא ותגיד לבן אדם שמותר לקדוש ברוך הוא לא לעשות משפט, אז אין בן אדם ואין דת ואין כלום. כמו שאמרנו, אם אתה מערער את החושים, אין חיים ואין עולם ואין תורה ואין כלום. אם אתה תיקח לבן אדם, אתה צריך להשאיר לבן אדם לגמרי ולהעצים לו את הרגישות הזאת הפשוטה המוסרית, ולהגיד לו הקדוש ברוך הוא יש לו כזה טוב, שזה טוב מופלא, שזה טוב הרבה יותר ממה שאתה יכול לדמיין, ואמר ביום ההוא אותך השם כי ענפת בי, אתה תודה לו שהוא צדק, וכמו שמסתיים ספר איוב, נפלאות ממני ולא ידע וכולו. עכשיו נסביר את זה, זה מאוד חשוב, נגיד את זה קצת לפני זה, שאם זה מה שאני חוזר למה שאמרתי ועשה אותך לגוי גדול, אם אתה יורה לבן אדם לאימון שיש לו בהיגיון הבסיסי שאחד ועוד אחד זה שתיים, כן? של קל וחומר, שלא צריך לקבלה מרבו, כן? ואתה יורה באמינות שלו בחושים, ואתה יורה באמינות שלו, בנכונות של הרגש המוסרי הבסיסי, כן? יכול להיות שמי שאתה חושב שהוא צדיק הוא רשע ולהפך, אבל אם הוא צדיק חייב שיהיה לו טוב, כן? אז זה נקרא שרצח, זה נקרא רצח, זה נקרא לרצוח את הבן אדם, זה נקרא מה שאמרנו שאמן ועמלק ובילם, זה נקרא לרצוח. מה שאתה משאיר זה דחליל, מה שאתה משאיר זה באמת דמיון. בוא נגיד, זה אותו אחד צודק במקרה הזה, באמת אתה רק נדמה לך שהוא נשאר חי, אבל הוא חלול, חלול לחלוטין. זה לא שהוא מת, לא שהוא חי ונדמה לך שהוא מת, אלא שהוא מת ונדמה לך שהוא חי. אם אתה לוקח מהבן אדם את שלושת הדברים האלה, זה נקרא ירית בו, כמו שבגשמיות, כמו שבאופן פיזי, אם אתה יורה לבן אדם קליע לתוך המוח או לתוך הלב, אז הרקת אותו, או שסומה חשוב כמת, או חרשו נותן לו דמי כולו, שזה שתי החושים העיקריים של ראייה ושמיעה שמחברים לעולם, אז מחבר להכיר את העולם, לריח וחוש הטעם וחוש המישוש, זה לדעת שהדבר קיים או להרגיש את הטעם שלו, אבל להכיר את העולם, לדעת שיש עולם, שיש עבר והווה ועתיד, ויש עוד מדינות ויש אירועים ויש דברים, אז הכל קשור לראייה. בן אדם רואה דברים ומקיש וקורא דברים בספר, או שומע רעיונות, שומע דברי איתם ומקבל את זה ובונה את ההסתכלות שלו על העולם. אז על שתי הדברים האלה באמת כתוב חרשו נותן לו דמי כולו, סומה חשוב כמת. עכשיו אני אומר רק דבר פשוט, שאם אתה לוקח לבן אדם את האמינות בחוש הראייה, זה נקרא שעשית אותו סומה. אם אתה אומר לבן אדם מה שאתה רואה זה לא מה שקיים, זה נקרא שהוא עיוור. מה שאתה שומע זה לא מה שנאמר. כשיש שאלה כזאת, פעם אמרתי למישהו את האמירה הזאת, שצדיק הכי גדול בעולם יבוא ויגיד שאחד ועוד אחד זה שלוש, אז הוא העיד על עצמו באותו רגע שהוא משוגע גמור, והוא לא רק לא צדיק, הוא אפילו לא בן אדם. אז הוא אומר לי שאני אפיקורס והכל. אמרתי לו, אני לא מבין איך אתה חושב לקבל את הדברים האלה. מי אומר לך שאתה בכלל שומע את מה שהוא אמר? הרי זה שאחד ועוד אחד זה שלוש, זה אפילו בדרגה אחת יותר ברור שמה שאתה שומע זה מה שהוא אמר, כן? אבל אם אתה מערר את האמינות בחוש, אז ייתכן שמה שאתה שומע זה לא מה שהוא אמר, זה סתם איזה משהו איזה הפרעה בתוך האוזן, או איזה שד בדמותו. אז אני לא מבין מאיזה מקום של פחות אפיקורסות אתה בא אליי. אתה מאמין תגיד, אפילו לשיטתך, תגיד שכנראה שהוא לא אמר את זה. זה מה שאתה יכול להבין, כן? עכשיו, זה, סיימנו נקודה אחת, ואפשר להרחיב בה, ומה שאני אומר כאן זה רק באופן של ראשי פרקים, ואני מוכן לדון על זה עם כל אחד לפי מידת הזמן שתהיה לי, אז כבר נתתי את השובר בצד השטר, אבל אני לפחות מצהיר שזאת הטענה, שאין שום מציאות בעולם שיבוא בר סמכה, יהיה מי שיהיה, ויבוא, רגע, ויבוא לפרוך את האמינות הבסיסית בהיגיון, בחוש ובמוסר הכי בסיסי. כלומר, זה נקרא בן אדם. רק אחרי שיש בן אדם, אפשר לעשות דת. ועשה אותך לגוי גדול, ואני אעשה מהגוי הגדול הזה גוי קדוש. צריך שיהיה גוי, אחר כך אפשר לעשות ממנו גוי, הכוונה שיהיה עם, שיהיה אנשים. אחר כך אפשר לעשות ממנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל אם אין אמינות בשלושת הדברים האלה, זה נקרא שאין בכלל אנשים שתבוא לתת להם תורה. זה מה שמשה רבנו באמת אמר לקדוש ברוך הוא, אם אין עם ישראל, למי אתה נותן את התורה? בראשית, הקדוש ברוך הוא אוהב את התורה ואוהב את ישראל. את מי אוהב יותר? את ישראל יותר. אז ודאי שישראל זה הסגולה המיוחדת לישראל, אבל זה חייב להיות על הבסיס של דרך ארץ שקדמה לתורה. יהודי שאין לו רגש מוסרי פשוט, אז גם אם הוא יהיה צדיק הכי גדול בעולם, זה לא שווה כלום. הרב חיים ויטל אומר את זה בפרק השני של שערי קדושה. דרך ארץ קדמה לתורה קדימת המעלה. אם אין לו את המוסר הפשוט, אז זה לא משנה כלום. אותו דבר גם אם לא יהיה לו היגיון פשוט. זה ידוע מה שאמר רב נסאלי מרופשיץ, לא אכפת לי לשבת בגן עדן ליד הרשע הכי גדול, אבל לא ליד הטיפש הכי קטן. הוא לא יכול לסבול טיפשים. רבנו אמר למישהו שאם היית שומע בקולי, היית עושה גט במקרה מסוים, אז רבנו אמר כי הוא טיפש. וטיפש קודם כל זה במובן הפשוט. כן? עכשיו, כן, שויטה, פטור מכל התורה, בדיוק. חרש, שוטה וקטן, פטורים מכל התורה כולה. אפשר, זה ממש קשור לשלושת הדברים האלה. חרש זה מי שאין לו, אין לו חוש, לא, אין לו את האימון בחוש השמיעה, כן? כן, חרש. שוטה זה מי שגם ההיגיון שלו נפגע, וקטן, אז רבנו אומר שקטן אין לו רחמנות, הקטן הוא מלא אכזריות, אז זה ממש מקביל לשלושת הדברים האלה שאמרנו. זה מקביל, חרש מקביל לחושים, שוטה זה מקביל להיגיון, וקטן זה מקביל למוסריות הבסיסית, לרחמנות. כתוב שקטן אין לו רחמים. אז חרש, שוטה וקטן הוא מופקע מקיום כל התורה כולה, אין עם מי לדבר בכלל. אחרי שהבן אדם הוא לא חרש ולא שוטה ולא קטן, עכשיו מתחילים לעשות מהגוי גדול גוי קדוש, אבל לפני זה אין בכלל בסיס. אחרי שיש אוויר אתה יכול שיהיה לך בעלות על זהב, אבל אין לך עדיין כלום, כן? אין לך את הבסיס. אז זה קודם כל דבר מאוד מאוד חשוב להבין, שכל בן אדם שהוא רוצה ליצור, להקים איזה דת או איזה קט משובשת, אז הוא דואג כל הזמן להרער לבן אדם את האמינות בשלושת הדברים האלה, והרבה פעמים אפשר לעשות שימוש.
לומדים את זה?
כל שקר.
הם לומדים איך לעשות קטות?
בדרך כלל זה אינטואיציה סתנית. אחר כך יושבים ולומדים דרך הצירוף של המקרים והמכנה המשותף שבין ריבוי המקרים, אז מסרטטים את הנוסחה. אבל בדרך כלל האנשים האלה יש להם כוחות טבעיים שהם מונעים על ידי איזה משהו סתני, שבכל מגע שלהם מבן אדם המגמה הפנימית זה להרער לו את האימון בעצמו ולהפוך אותו לתלותי, להפוך אותו למרוקן. עכשיו ננסה לעשות את זה יותר בצורה יחסית מתומצתת, שבדרך כלל גם הנוצרי וגם שבתאי צבי וגם אפילו מוחמד, כל האנשים האלה הגיעו אחרי היהדות. בכיוון שהם הגיעו אחרי היהדות והם פנו לאנשים שמרגישים מחויבים ליהדות, אז הם היו צריכים, חייבים להראות שהם נתמכים על ידי היהדות ואפילו מחויבים על ידי היהדות. מי שמכיר את כל הוויכוחים, למשל הרמב״ם מתייגע להסביר שזה והרבה אותו במאוד מאוד גימטריה מוחמד, זה עדיין לא צריך לחייב אותנו ללכת להיות מוסלמים. אבל היו הרבה שימוש בכל מיני פסוקים, למשל נביא מכיר בך הכי עקים כמוך, אז זה ראיה שמוחמד הוא, מי שיראה באיגרת, בכל האיגרות שהרמב״ם, או בכל הוויכוחים עם הנוצרים, הנוצרים לא הפסיקו להביא ראיות שהתורה מעידה על אותו האיש, או ש... אז לא נעריך עכשיו בנקודה הזאת של גילוי פנים בתורה שלא כהלכה, אבל לכל פנים, נגיד את זה רק בקצרה, שכשמישהו רוצה לעשות נפשות, שאותם נפשות מרגישים מחויבים למסגרת מסוימת, אז הוא בשלב ראשון לפחות חייב להיעזר ולהציג את עצמו כבא כוח, כמורשה ואפילו מתחייב של אותה מסגרת. אני היהודי האמיתי. להפך, אם אתה לא, אם אתה לא מכיר בברית החדשה, אז כל הזעם של הנביאים מופנה אליך. אבל אם אתה רוצה למצוא חן בעיני אברהם אבינו ומשה רבנו, אז תבוא ותכיר באותו האיש. הם מדברים בשם היהדות. כן, על כל פנים, ודאי בהתחלה זה ודאי היה ככה. במשך מאות שנים, עד שדאגו לגמרי להרחיק אותם. ועדיין, עד היום אפילו. עד היום יש כל מיני חוברות של מיסיון שמנסים להגיד שהיהדות האמיתית, כן? אז מה שקורה זה שימוש לא נכון עם מקורות. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. לדוגמה, כן? לכאורה, מה שאמרתי עכשיו, זה מי שעושה שימוש לא נכון עם מקורות, יכול להגיד שמה שאמרתי זה סותר דברים מפורשים של הרבה הרבה ספרי קודש, ובראש ובראשונה דברי רבנו ורבי נתן, שרבנו אומר שצריך לזרוק לגמרי את השכל, ורבנו אומר שאין שום שכל כלל, שלפני שבן אדם ניקה את עצמו מכל התאוות, אז אין שום שכל כלל והכל. אז בדרך כלל, לא נאריך בזה עכשיו, אבל כמו שרואים בכל סוגיה בגמרא, בדרך כלל, אם מישהו רוצה להיעזר על ידי מקורות, דבר ידוע, למשל, עבודת הקודש טוען את זה על כל מיני דברים של מורה נבוכים. הוא אומר, הרב, אומר על הרמב״ם, שבעניין הזה, כיוון שהרמב״ם היה לו מאוד חשוב, אנחנו לא, לא, זה בכלל לא חז ושלום, זה אין ספור הבדלים. כן, הרמב״ם זה קודש קודשים, כמו שרבן אומר שיבוא משיח יפתחו רמב״ם, אבל רבן אומר שהוא טעה מאוד וטעה לגמרי בעניין של להכניס את חוכמת יוון, להסביר עם זה את עקרונות האמונה. אז כשהרמב״ם רצה, והוא כמו שרבי נתן אפילו בקנאת השם צבקות, אם זה רבי נתן עצמו, אחד התלמידים שלו, אז גם משתדלים ללמד זכות שהרמב״ם רצה באופן הזה לקרב יהודים שהושפעו על ידי חוכמת יוון וכולו, זה לא הנקודה עכשיו בכלל, אבל לכל פנים, מי שמתווכח עם הרמב״ם, אז הוא מגלה את הטעות, חלק מהצורה לגלות את הטעות, זה שאפשר לראות את זה למשל בעבודת הקודש, רבי נתן מזכיר אותו המון המון, מחבר קנאת השם צבקות, מזכיר אותו המון, את הספר עבודת הקודש. אז הוא אומר, למשל בפרק הראשון של חלק ג' או בפרק השני, הוא אומר שהרב הרמב״ם, הוא רצה להגיד משהו, אז הוא השתמש עם הפסוקים שעוזרים, והוא התעלם לחלוטין מכל הפסוקים ההפוכים. למשל שם הנושא זה האם בן אדם הוא יותר גדול ממלאך או להפך. אז עבודת הקודש בהתאם לדברי חז"ל ובעיקר לדברי הזוהר, הוא בונה כמעט חלק גדול מהחלק השלישי של הספר שהאדם יותר גדול מהמלאך. הרמב״ם בעקבות חוכמת יוון רוצה להגיד שהאדם הוא פחות מהמלאך, כן? אז הוא מביא כמה פסוקים או כמה מאמרי חז"ל שעוזרים לו. למשל, מה האנוש כי תזכרנו וכאלה פסוקים. אז אומר עבודת הקודש, איך אפשר להביא רק את מה שמסייע לאותה דעה ולהתעלם לגמרי ממאמרי חז"ל מפורשים ופסוקים מפורשים שאומרים את ההפך הגמור. אז קודם כל, כדי לברר, דבר הכי פשוט, כדי לברר כל דבר צריך קודם כל להעלות על השולחן את מכלול המקורות, כלל מה שנאמר באותו עניין, ואז זה נהיה מציאות של שני כתובים שכביכול מכחישים זה את זה, ואחר כך מעיינים ומבינים שזה לא מכחיש זה את זה, כי בא כתוב שלישי או הסבר שלישי שמכריע ביניהם. אז למשל דוגמה, לא נאריך עכשיו בפירוט של הדוגמאות האלה, אבל יש מאות מקומות בליקוטי ההלכות שרבי נתן מפורש אומר שגם המחקרים יש להם שכל, ולא רק שכל אלא שכל גדול. ולמשל בהלכות סוכה הוא אומר, היה ראוי למחקרים שיש להם שכל גדול שיתקפסו כולם ביחד ויחשבו מחשבות ותחבולות מה התכלית של זה העולם. אבל בכמה הלכות לפני זה אמרת שמי שלא בירר את כל התאבות אין לו שום שכל כלל, אז איך פתאום יש להם שכל גדול? או איך רבנו אמר, שאלו אותו למה הוא מתרועע עם האפיקורסים באומן שהוא התחבר איתם ורצה להחזיר אותם בתשובה, אז רבנו אמר, יש הרבה אדמורים עם שרבולים ככה גדולים כמו האדמורים הגדולים שנוזל מהשרבות שלהם אפיקורסות והם מטומטמים. אלה שאני מדבר איתם הם לפחות חכמים. איך הם חכמים? הרי אמרת שאין שום שכל כלל. ועוד בלי סוף דברים כאלה. רבי נתן אומר, דוגמה סתם, אני מביא עכשיו דוגמה סתם מהזיכרון, שרבי נתן אומר ברכות השחר הלכה ג', שבן אדם שרואה שהעץ הרע מתגבר עליו ועובר עליו מה שעובר, הוא צריך לדעת שיש לו נשמה גדולה מאוד, ובפרט אם יש לו שכל גדול. אז כפי השכל ככה נשמה ונשמת שקי תבינם. אבל רגע, אתה מדבר על בן אדם שמתגבר עליו היצר הרע מאוד, והוא לא התחיל בכלל להתזכך מהתאבות, אז איך יש לו שכל גדול? וכולו וכולו, אפשר להביא מאות, כמה פעמים רבי נתן אומר, כל מי שיש לו מוח בקודקודו, אפילו, למשל דוגמה, רבי נתן בשיחות הרן, אפילו חכמי אומות העולם שיש להם קצת שכל אמת, ראוי שהם עשו בכל התאבות. נו, אז אתה מדבר על בן אדם שהוא לא יצא משום תאווה, והוא מאומות העולם, אתה אומר שזה ראוי, וכהן, זה בלי סוף, זה לא, אין בכלל עכשיו להתחיל את וכירוך לה. אז מה הכוונה? זה מה שנסביר מיד, מה הכוונה? שכשרבי נתן אומר אין שכל כלל, זה באמת אין שכל כלל. וכשאומר שיש להם שכל גדול, אז באמת יש להם שכל גדול. רק שמדובר בשני מישורים. במישור אחד יש לו באמת שכל, בחוכמות חיצוניות, בחוכמת הטבע, יש לו שכל גדול וגדול מאוד. וכן, חוכמה בגויים תאמין, אבל לגבי אלוקות, לגבי השגת אלוקות, אין לו שום שכל כלל, אבל זה לא... אבל על כל פנים, אני רק מביא את הדוגמה הזאת, שבדרך כלל, כל מי שרוצה להקים איזה משהו משובש, והוא משתמש במקורות, אז הוא משתמש איתם תמיד באופן שזה משרת את מה שהוא רוצה להגיד, אבל הוא עוקר אותם לגמרי מההקשר שלהם ומהפירוש שהם מחויבים לקבל כשמתחשבים בכל המכלול, ואז הוא כאילו גם מציג את עצמו, זה פה עומק הנקודה, שהוא גם אז מציג את עצמו שהוא הרבה יותר נאמן לאותה דת. כאילו אתה בכלל לא ברסלבר, אתה מחקר, לך לאוניברסיטה, אתה עכשיו אמרת וזה מוקלט וספק אם זה מוסרט, שאי אפשר בשום אופן לסתור את האמת שאחד ועוד אחד זה שלוש, אז אתה סתם איזה מחקר. אני אומר שאחד ועוד אחד זה עשר, ותאמין לי, אז אני הרבה הרבה יותר ברסלבר והרבה הרבה יותר יהודי. לא רק שאתה לא ברסלבר ולא יהודי, אתה אפילו לא בן אדם, כי אין לך בכלל את האלף ב', את קל וחומר שאתה לא יהודי ולא ברסלבר. אין דבר כזה, ורבי נתן לא אומר את זה בשום מקום, רק בשביל לחדד, כן, אנשים לא שמים לב. אחד, החוק ההגיוני הכי חזק זה שלא ייתכן שני הפכים בנושא אחד. לא ייתכן דבר והיפוכו בנושא אחד. לא ייתכן שיש פה כוס ואין פה כוס באותה בחינה. אתה יכול להגיד, יש פה כוס פלסטיק ואין פה כוס זכוכית, זה לא באותה בחינה. או שיש פה כוס היום ולא יהיה פה כוס מחר, אבל באותה בחינה זה לא ייתכן. עכשיו, רבנו, גם כשהוא אמר השם יתברך יכול לעשות משולש מרובע, אז לפי אשר רבי אברהם ורבי נחמן מסביר את זה, הוא לא התכוון לרגע להגיד שיכול להיות דבר והיפוכו בנושא אחד, הוא לא אומר את זה. הוא אומר מפורש, אפשר לראות את זה בביאור הליקוטים בתורה סמך ד', ובאמת ואמונה... כן, באמת ואמונה בכוכבי אור, כן? וגם בליקוטי תפילות, בתפילה סמך ד', שהוא אומר, לעומק דעתו לא יהיו בנושא אחד. אנחנו, יש לנו דעת מאוד קטנה שזה נראה לנו בנושא אחד, אבל בעומק דעתו זה לא בנושא אחד. מה הוא בעצם אומר כאן? שהאמת הזאת... שלא יכול להיות דבר והיפוכו, הוא לא טוען שהקדוש ברוך הוא מפר אותה. הוא לא טוען שהקדוש ברוך הוא בזה שהוא עשה שיהיה גם ידיעה וגם בחירה, אז הוא בעצם עשה שהכלל ההגיוני הפשוט הזה שלא יכול להיות דבר והיפוכו בנושא אחד, זה מפורש ב-100%. הוא אומר את זה במילים הכי חריפות, והוא אומר משהו עוד יותר חריף. הוא אומר משהו הרבה יותר חריף, שזה סוגר את זה מכל הכיוונים. הוא אומר, יש דבר שלך זה נראה שזה אפשרי, ולעומק חיוב דעתו יתברך זה לא אפשרי, כי זה בנושא אחד. כך אומר רבי אברהם ברבי נחמן, שאתה חושב שזה אפשרי להיות מגושם ולהשיג השגות אלוקות, ולעומק דעתו יתברך זה בלתי אפשרי לחלוטין, כי זה בנושא אחד. אתה בא בטענות לקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך שאני מגושם ותיתן לי השגת אלוקות? אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, כך אומר רבי אברהם ברבי נחמן, באמת ואמונה, הוא אומר לך, אני לא יכול גם אם אני רוצה, כי זה בנושא אחד וזה בלתי אפשרי באופן מוחלט. רק אתה לא מבין שזה בנושא אחד. אז גם כשרבנו אומר את זה, הוא לא אומר שבמקום מסוים זה לא נכון שלא יכול להיות שני הפכים בנושא אחד. הוא אומר, ניתן לזה משל, זה מאוד חשוב להבין את זה, כמו שזה נוגע ליסודות האמונה. ניתן משל, נגיד שאנחנו לא היינו מכירים את המושג של שינה או את המושג של להיות בלי הכרה, אז לפי כל הנתונים שבידינו היינו מגדירים שמה זה בן אדם חי? בן אדם שהוא בעל הכרה, כן? מה ההבדל בין אבן, מה ההבדל בין בלוק לבין בין בול עץ לבין בן אדם חי? שבן אדם חי הוא בעל הכרה ובעל הרגשה, גמרנו. אחר כך היינו רואים, מישהו היה טוען שיש פה, מישהו היה עכשיו עושה מקבית, שצריך לעשות עכשיו, מישהו צריך לעבור ניתוח. היינו שואלים אותו מה המקרה, הוא היה אומר, יש פה בן אדם שהוא נמצא בלי הכרה ובלי הרגשה, כן? הוא נמצא במצב שהוא בלי הכרה ובלי הרגשה, כן? הוא התעלף, הוא צמח, וצריכים לעשות לו ניתוח שיחזיר לו את ההכרה והרגשה. זה אומר, זה שתי הפכים בנושא אחד. כי זה כמו שתגיד, הוא בעל הכרה ולא בעל הכרה. למה? כי חי שווה בעל הכרה. מת שווה לא בעל הכרה. אז אם אתה אומר, יש חי שהוא לא בעל הכרה, זה שתי הפכים בנושא אחד. אתה אומר שהוא חי ולא חי. אז למה זה לא נכון? כי זה לא בנושא, כי זה לא שתי הפכים וזה לא בנושא אחד. זה בנושא אחד, אבל זה לא שתי הפכים, סליחה. זה בנושא אחד, אבל זה לא שתי הפכים. כי ההגדרה של חי זה שהוא בעל הכרה בפוטנציאל. שהוא בול עץ, גם אחרי כל ניתוח שתעשה לו, הוא לא יחזור להיות בעל הכרה. חי זה אחד שיש לו לפחות באופן, בכוח, אפשרות להיות בעל הכרה והרגשה מודעים. אבל הוא יכול להיות עכשיו במצב זמני, או אפילו שימשך לכל החיים, הוא יכול למות צמח. אבל כל עוד ההכרה וההרגשה קיימת אצלו בכוח, אז הוא מוגדר חי, לכן זה לא שתי הפכים. נגיד משל פיזי, מאוד קל להבין אותו. אם לא היינו מכירים את המושג זכוכית, כן? ומישהו היה אומר לנו, אז היינו מגדירים שמה הכוונה שיש פה חומר, חומר פיזי, שהוא חוסם ראייה. לא היינו מכירים את החומר שקוף, זה חידוש. חומר שהוא שקוף, זה חידוש. הרי אם הוא קיים ממש, אם היינו מכירים ברזל, עץ, פלסטיק, שום דבר לא שקוף. היינו אומרים שההגדרה, כמו שזה נכון היום להגיד שההגדרה של חומר זה שזה חוסם חדירה. אתה לא יכול להיכנס לתוך החומר עצמו, אתה יכול לפרק את החלקיקים שלו. אתה יכול לפרק את העץ לשתיים, אבל לכל חלק וחלק אתה לא יכול לחדור. כן, זה לשון הראשונים, ייכנס גשם בגשם ומן הנמנעות. אז אתה יכול להגדיר שחומר חושי, נגיד שזה יכול להיות הגדרה נכונה, שהוא לא מאפשר חדירה בתוכו, כן? למשל המקום כן מאפשר חדירה בתוכו. המקום הריק מאפשר חדירה מלאה בתוכו. חומר לא מאפשר חדירה בתוכו, כן? אז זה נכון. עכשיו, אם אנחנו נמצא, אם לא היינו מכירים את החומר השקוף, היינו אומרים, היינו מסתפקים, היינו נעצרים. היינו אומרים שחלק מההגדרה של חומר זה שהוא חוסם ראות. הוא לא מאפשר לראות את מה שעומד מאחוריו. ואז בא מישהו והיה אומר, יש פה חומר באובי של מטר, ואני רואה את מה שמאחוריו. והיית אומר לו, זה שתי הפכים. בנושא אחד, הנושא הוא חומר, וזה שתי הפכים. כי חומר, פירושו, בלתי מאפשר חדירה של ראות, ואתה טוען שהוא כן מאפשר חדירה של ראות. להגיד שהדבר לא מאפשר חדירה של ראות, וכן מאפשר חדירה של ראות בנושא אחד, זה לא יכול להיות. מה התשובה? שההגדרה שלנו לא הייתה נכונה, היא לא הייתה מדויקת. באמת, חומר, הוא יכול להיות חומר, כל עוד הוא לא מאפשר חדירה, אז הוא עדיין חומר, למרות שהוא מאפשר ראייה. אז זה דוגמה לגבי ידיעה ובחירה, שאנחנו אומרים, אתה לא יודע מה זה הידיעה של השם, אתה לא יודע את עומק המשמעות של חופש הבחירה, לכן זה נראה לך סתירה. אתה יכול להאמין, אתה מחויב להאמין שלעומק זה הלשון של רבי אברהם ורבי נחמן ורבי נתן, שני המאמינים הכי נלווים שיש בעולם, שלעומק דעתו יתברך לא יחשבו כשני הפכים, או לא יחשבו בנושא אחד. אבל הוא לא בא ואומר שזה שכל ההיגיון שלך בנוי, שלא יכול להיות שאחד ועוד אחד יהיה שלוש, זה מעורר, לא אומרים את זה.
איפה היית עד היום?
מה?
איפה היית עד היום?
מה הכוונה?
עד היום, לא ידענו את זה.
לא הבנתי. עכשיו, קודם כל, אם אתה שואל עד היום, אז קודם כל, סתם מבחינה עקרונית, זה כבר לא שני הפכים בנושא אחד, כי יש עד היום ומי היום. אבל זה גם היה עד היום, אבל זה, אולי עוד מעט נגיע לזה. רגע, אולי נגיע לזה. על כל פנים, רק הבאתי דוגמה של חידוד, שאין שום דרישה לאמונה ש... הדרישה טוענת שאתה תוותר על העיקרון שמתחייב מההיגיון. אתה כן יכול ואתה מחויב במקרים מסוימים להאמין, וזה לא סותר, זה לא סותר שום כלל הגיוני להאמין שיש משהו שהוא קיים שאני לא מכיר אותו או לא מבין אותו. זה שאתה מעולם לא ביקרת באיזשהו שטח בכדור הארץ, אתה מבין שזה לגמרי הגיוני. זה יותר הגיוני לקבל שיש הרבה מקיפים מעבר לדעת שלך מאשר, כן, מאשר להאמין שרק, כמו שאומר הרמב"ן, היווני הארור, שמה שהוא לא הבין בשכל שלו הוא גזר שזה לא קיים. אבל מה שקיים הוא לא, הוא רוכב על האמת ההגיונית שהיא מאוד מאוד נמוכה וריקה. מה יש לי מזה שאני יודע שאחד ועוד אחד זה שתיים? אבל האמת הכי גבוהה לא סותרת את זה, היא ממלאת את זה. להפך, אתה עכשיו אומר יש דברים כל כך נשגבים שממלאים את כל אחד מהחלקים. ידיעה זה דבר כל כך נשגב שהגובה הכי עליון שלו לא סותר את מה שנראה לי בקומה המאוד נמוכה שזה אמור לסור. אבל ברמה עקרונית הדרישה להאמין שידיעה ובחירה מתקיימים ביחד זה לא למרות שהם הפכים, זה לא למרות שהם הפכים, זה למרות שהם נראים הפכים. ממש מפורש, מי שיראה במקומות האלה שציינתי, זה נראה לפחיתות דעתנו, זה נראה כשני הפכים. אבל העיקרון שאם זה באמת שני הפכים אז, אז, אז זה לא יכול להיות, זה לא מבקשים מאיתנו לקבל דבר כזה. וזה ממש קשור למה שאמרתי לגבי מוסר, אותו דבר. לא דורשים ממך להגיד השם מותר לו להיות אכזר, אומרים לך מה שנראה לך. רבן אומר בתורה סמך ג' חלק שני, אין לנו כלים, כל שקה ייתן לכם רחמים, באמת הרחמנות שלו זה כולו טוב. מה רבן אומר בתורה סמך ה', כשבן אדם עוצם את העיניים ורואה את התכלית הוא מבין שהכל טוב, רק שהוא בחזו די אלמה הוא לא יכול להבין איך שמה שנראה לו רע זה טוב, אבל הוא לא סותר את עצם הבסיס. אז זה קודם כל, רק סגרנו את הנקודה הזאת ונכנסנו לעוד נקודה, שבדרך כלל אחד שהוא רוצה להקים איזה דת או איזה כת חדשה בתוך מסגרת של דת קיימת,
זה לא אומר שבאמת הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות משולש שבוע, כמו שלפי חוקי הטבע,
לא היית בחוץ לא דיבר
על זה, כמו שלפי חוקי הטבע אז הקדוש ברוך הוא לא נותן לזה ל...
קודם כל יש שתי תשובות בקצרה. קודם כל השאלה שלך היא לא קשורה למה שאנחנו אומרים, כי מספיק שהקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו שאנחנו נהיה קיימים כבני אדם ונקיים מערכת של תורה ומצוות עם עירור של העקרונות האלה, זה כבר מספיק. דבר נוסף, אני מסביר את זה בשיעור אחר, ש... זה נקרא שמזמינים את האתאיסט הכי קיצוני לפגישה עם אלוקים, אז אני מסביר שם שבעצם זה כלום. זה לא נושא עכשיו להאריך בזה. שאחד ועוד אחד ושתיים זה כלום. זה לא אומר שום דבר. אז זה לא משנה עכשיו להאריך בזה. אבל כיוון שזה כלום, אז אין לנו בעיה שזה מחויב, כי זה כלום. אבל זה לא, ממש לא הנושא עכשיו. אבל זה מספיק אפילו שלא ניכנס לזה, ונגיד שהקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו לבסס את החיים שלנו על עירור של הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא לא דורש, לא מצפה שיהיה עולם ושיתקיימו בו תורה ומצוות עם בסיס שמותר לקדוש ברוך הוא להיות אכזר. הקדוש ברוך הוא אומר שאם אני בורא עולם ובורא בן אדם ורוצה שיהיה תורה ומצוות, זה רק על בסיס שהקדוש ברוך הוא חייב להיות רחמן. כן, כן, כן. רק מה? אני לא יכול תמיד להבין את הרחמנות שלו, בסדר. עכשיו, קפצנו לנקודה הזאת של עשיית שימוש. זה מי שיבדוק. סתם אני אומר את זה, ביקשת דוגמאות אמיתיות, אני רק אומר את זה בדוגמה, שדרך של כל מיני מנהיגי כתות למיניהם, ואפשר סתם לתת למסור מודעה, שהרבה פעמים אני אומר בלשון רבים, מפני הסולידריות או מפני כל מיני שיקולים, שיש הבדל בין דברים שנאמרים ביחיד לדברים שנאמרים לרבים, אבל כל אחד יכול להשמיט את הרבים ולתרגם את זה ליחיד. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לתמלל, הוא יכול לעשות מצא מנהיגי, אחלף מנהיג, מצא כתות, אחלף כת. זה כל אחד יכול לעשות בזמנו החופשי. הרבה פעמים אני אומר בלשון רבים, אני מתכוון ללשון יחיד, להבדיל אין סוף הבדלות. רבי אברהם ורבי נחמן אומר שגם רבי נתן בצד של הקדושה אומר הרבה פעמים צדיקי אמת, והוא מתכוון עד צדיקי אמת. אז עם אותו רעיון אפשר גם הפוך. אבל יש דברים שהם מתחייבים מבחינת דרך ארץ קדמה לתורה, שכבר אפילו במשפט שאמרתי לפני דקה כבר כמעט חרקתי ממנו, אז זה לא שייך. יש צורה פשוטה שלא אפשר ברבים, דברים שמגיעים ליותר רבים, לדבר בסגנון שמתאים לשיחות ביחיד. אבל כל אחד מבין לבד לתרגם ולפרש את הדברים. אז על כל פנים, אז דוגמה, כן, שיש הרבה מנהיגים של כתות בתוך היהדות, וזה מתחיל מהבשורה על ההר של ישו הנוצרי. אותו דבר, היסוד של הנצרות מתחיל מאיזה מה שנקרא אצל הנוצרים בשורה מאוד מאוד גדולה. הנה, יגידו שאני לא רק אפיקורס, אני גם בקיא בנצרות. אז אני מכיר את זה מהספרי ויכוחים שמתפתחים עם הנוצרים, מה לעשות. אז על כל פנים של גדולי ישראל, על כל פנים, אז זה ידוע המשפט הזה של אותו האיש שהפרושים אומרים לכם, פרושים זה כאילו חזל, שלא לא תסתכלו על אשת איש. אני אומר שבכלל אסור להסתכל על אף ילדה. הפרושים אומרים לכם ככה, אני אומר נותנים לך סתירה, תיתן את הלחי השנייה. כן, כולם מכירים את המושג הזה, כאילו העניין של להיכנס ללבבות על ידי הדגשה מאוד גדולה של קיצוניות. כאילו אני, עכשיו, ברוב המקרים, הדברים האלה, ברוב המקרים, כן? נגיד, יש מנהיג של כת מסוימת שהוא אחד מהסמלים המסחריים שלו ושל אנשי הכת, זה תוצאה מסוימת שקורית כשלא נוגעים במשך עשרות שנים בזקן, אז קורית איזו תוצאה שאנחנו לא מכירים את התוצאה הזאת, לא בתמונות של החזון איש, ולא של הבן איש חי, ולא של החפץ חיים, לא מסופר על רבנו ורבי נתן שזה מה שקרה לזקן שלהם. אז זה כאילו קיצוניות מאוד גדולה, כי אסור לגעת בזקן, ואסור זה וזה. כל המקובלים ברוב הפירוש של לא לגעת בזקן זה לא לגזור את הזקן באופן מכוון, וויילה למאן דאושיד ידי בדיקנה, רוב הפירושים זה לא מנע מרוב רובם של גדולי וצדיקי הדורות לא להגיע למטרות. לא משנה עכשיו, אמרתי רוב המוחץ והמוחלט, לא שמענו על לא יודע, אולי מישהו פה עכשיו יתפוס אותי שאני אומר דבר שעובדתית לא נכון, לא יודע, לא שמעתי שהארי הקדוש או הרב חיים ויטל או הרש"ש או כל גדולי המקובלים היו נראים ככה. אבל זה כאילו הצגה מאוד מאוד גדולה שהנה כתוב אסור. בהרבה פעמים מי שיש לו שימוש חכמים ומי שלומד חוץ ממה שכתוב, למשל יש תוספות, יש תוספות שמצטטים אותו הרבה הפוסקים, יש תוספות בתענית בדף י"א, יש ריטבו, יש רן, שגם הרבה מקומות שכתוב בחז"ל אסור, זה לא הכוונה אסור, הכוונה מידת חסידות. אסור, יש דיון שלם בפוסקים לגבי אסור להלוות מעות בלי שתי עדים. אז הרבה פוסקים אומרים שזה לא הכוונה אסור, שהכוונה שזה לא משתלם לך, אבל לא הכוונה אסור. אסור לאדם להלך בקומה זקופה, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. אז כתוב מפורש שזה לא הכוונה אסור, שזה מידת חסידות. למשל הריטב"א אומר את זה, כתוב יש במגילה בדף חפחת, שאחד המוראים אומר תייסי לי, אני מתפאר שלא עשיתי שותפות עם קוטי. אז אומר הריטב"א, הרי כתוב במסכת עבודה זרה, במסכת סנהדרין, שאסור לעשות שותפות עם קוטי, כי גורמים לו בשם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, שלא תגרום לקוטי להישבע בשם עבודה זרה. אז אומר הריטב"א, איי אסור, זה מידת חסידות, זה לא אסור. למה? כי לפני עבר יש רק ביהודי, ולא, וגם ביהודי זה בשני עברי הנער ונזיר עם יין, ויש, אפילו בלפני עבר ליהודי יש תנאים, אז, ובגוי אין בכלל לפני עבר. אז לכן זה שגורמים לו להישבע לעבודה זרה, וגם העבודה הזרה של היום זה מעשה אבותיהם בידיהם וכולו, אז זה שכתוב אסור, אסור לאדם לעשות שותפות עם הגוי, זה מידת חסידות, זה לא הכוונה אסור. אז הרבה פעמים, עכשיו אם מישהו ירצה עכשיו לעשות איזה קאט, וכדי, ועכשיו רק אני אומר עוד משהו פה, מאמר מוסגר בתוך מאמר מוסגר, שבדרך כלל זה מאוד חשוב להבין את זה, שבדרך כלל כל בן אדם שהוא מגיע למצב של להקים דת, כמו אותו האיש הנוצרי וכמו שבתאי צבי וכל האנשים האלה, זה מאוד חשוב להגיד את זה. אני מגלה פה הרבה רחמנות שלמי שירצה לקצץ ולערוך ולהוציא ממני פנינים, אז אני מנדב לו ממש בפזרנות הרבה פנינים. רק אני מציע להקשיב להכל מהתחלה עד הסוף, כמו שאמרתי בהתחלה. זה דרכם של יוצרי דתות להוציא מאמר אחד ולהתעלם מכל המכלול. אז מי שירצה, עכשיו אני גם מקל על מי שירצה לעשות את העריכה, שבדקה הקרובה הוא יוכל לגזור ולעשות מזה מצבים. אבל אני אומר שהאנשים האלה, עוד מעט אני גם אביא לזה ראיות. למשל, שבתאי צבי, הבעל שם טוב אומר עליו שהיה לו לא פחות מניצוץ משיח. ובשפחי הבעל שם טוב בדפוס ראשון זה מופיע. בשפחי הבעל שם טוב בדפוסים אחרים, אז צנזרו את זה וכתבו ניצוץ קדוש. אבל בדפוס הראשון, שאפשר לראות את זה, אפשר לראות את זה, אולי זה אפילו נמצא באיזשהו מאגר, שהוא, כן, זה נמצא, גם הדפוס הראשון, כתוב שהיה לו ניצוץ משיח, כן? עכשיו, היה לו, גם, זה גם מספיק מה שצנזרו אחר כך ניצוץ קדוש, כן? אבל אם נתרגם את זה למילים פשוטות, שבתאי צבי היה בן אדם עם רגש דתי ועם עם, עם, עם גובה רוחני הרבה 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 מעל הממוצע, הרבה הרבה יותר מהיהודי הפשוט. וגם אותו האיש הנוצרי, הוא היה בן אדם עם רגש דתי ועם גובה רוחני, כן, שירד לעמקי עמקי הקליפות. אבל מה שאני אומר עכשיו כבר קשור למה שכבר קשה לגזור, שמי שילמד כתבי ארי, בלעם היה אחוז בדעת הקליפה במקום מאוד מאוד גבוה. ואותו דבר אפילו פרו, הרבה פעמים מי שלומד בהתחלה כתבי ארי, הוא פתאום שואל את עצמו שאלה כזאת משונה, מה, פרו ידע את כל החשבונות האלה שארי הקדוש עושה, שהוא רצה שהנאורים יתפרו מבינה באופן כזה, ומשה רבנו רצה שזה באופן אחר, הוא ידע את, כן, לובון, כל הסודות של הקודים נקודים ורודים, אז לבן ידע מכל זה. אבל לבן היה קליפה מאוד, הוא היה בעל שער רוח מאוד 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 גבוה, שזה יכל לתעתע גם את יעקב אבינו. זה חסד השם שיעקב אבינו יצא משם והוציא משם ניצוצות. אבל כל האנשים האלה זה לא אנשים רגילים, זה לא בן אדם פשוט שיושב רגל על רגל וכמו שאמרנו אוכל פיצה ושותה קולה. אפילו דוגמה שבתאי צבי, מי שיקרא בספר הזה שהזכרתי, תורת הקנאות או ציצת נובל צבי, הוא היה בעל סיגופים שלא היה בדורו, פרוש בתכלית הפרישות, במובן הכי פשוט של פרישות. פעמיים הוא התגרש והוא היה פרוש ממש, ואתה פה עמוד עמדי להבדיל, אין סוף הבדלות, אני משתמש עם הפסוק הזה. הוא היה פרוש בתכלית הפרישות, בפרישות גמורה ומוחלטת, ומלא סיגופים ומלא צומות משבת לשבת וטבילות והכל. ופניו, היעבץ מביא את זה, פניו כמלאך אלוקים. היעבץ מביא בכמה וכמה נוסחאות שאחד מהסיבות שגרמו לכל כך הרבה אנשים לנעות אחרי שבתאי צבי, זה שגם אחרי שהוא התאסלם, מי שבא אליו למבצר איפה שהמלך הישמעאלי קלה אותו, והיה רואה אותו איך הוא אומר מזמורי תהילים, הוא אומר פניו היו מהירות כמו השמש ממש, ואי אפשר היה להסתכל בפניו. ועכשיו הבן אדם הדתי הממוצע באותם שנים לא היה ברמה דתית כזאת, לא היה ברמה רוחנית כזאת. אבל מה הנקודה? נגיד את זה מאוד בקצרה. אנחנו מאוד מאוד, יש בעיה, כל ספרי המוסר, כל הנביאים, יש להם קושי מאוד מאוד גדול עם אלה שמקיימים מצוות השם מצוות אנשים מלומד, המקיימים את המצוות. זאת אומרת, הם לא באמת דתיים, הם לא מחוברים לרעיון הדתי, הם לא ישבו וחשבו כמו אברהם אבינו, כמו שהרמח"ל כל כך הרבה מדבר בדרך עץ החיים, בעוד הרבה מקומות. ראוי לאדם להסתובב ולחשוב מה, בשביל מה ברא השם יתברך את כל הבריאה הזאת, מה התכלית מכל העולם, ולמה אני נבראתי, וזה מה שעשו האבות, וכן, אז נקרא לזה במילה מאוד מאוד מודרנית, כדי שגם יהיה יותר קל להגיד שאני גם אפיקורס, גם זה, וגם מאוד מאוד מודרני. אז אגב, אני לא מתחיל להתחרות עם הידע ששופע אצל כל מיני מנהיגי דתות, של כל מיני אנציקלופדיות, ידע לא מדויק ברוב המקרים. אז זאת אומרת, זה גם מודרני וגם לא יודע מה שהוא מדבר. אבל על כל פנים, נגיד את זה במילה מודרנית, האנשים האלה הם היו אנשים עם רגש דתי, לזה הקדמתי שאני משתמש עם מילה מודרנית, מאוד מאוד מפותח ומאוד מאוד גבוה, הרבה הרבה יותר מהאדם הדתי הממוצע, שצריכים ממש לעורר אותו לקום לבית כנסת. הוא קם לבית כנסת לבד, הנשמה שלו מהירה אותו בחצות, הוא לא צריך בכלל את כל הדברים האלה. אבל מה, יש פה סוג של בעיה. הבעיה שלו, יש ככה, נסביר את זה, יש גשמיות, רוחניות, יהדות. יהדות זה לא זהה עם רוחניות. יש עוד הרבה רוחניות. יש רוחניות בהרבה מקומות. בעודו יש הרבה רוחניות. אצל הרבה אנשים דתיים יש להם הרבה רוחניות. יש שמות התומה, יש כוחות. יש יהדות, כן? עכשיו, הסדר המתוקן זה שבן אדם הוא באמת רוחני, הוא באמת יודע ומבין בהכרה מאוד מאוד עמוקה את האפסיות של חיי העולם הזה, את האבל של תאוות ממון ותאוות אכילה והכל, ולכן הוא יוצא לחפש את השם, והוא משוטט במדבריות ובשדות ומחפש את השם, זאת אומרת הוא מפתח את הקומה הרוחנית שלו, ואז הוא מגיע ליהדות, נגלה עליו בעל הבירה ואומר לו, אני רוצה שתניח תפילין בקיבורת של יד שמאל ויהדות. עכשיו היהדות עצמה היא פסגת הרוחניות, כן? אבל מה? אחרי שהיהדות כבר התגלתה והיה מעמד הר סיני, אז יותר חשוב מי שהוא מקיים את היהדות בתמימות ופשיטות בלי פיתוח של הרגש הרוחני, מאשר מי שהוא רוחני מאוד מאוד גבוה אבל בלי נאמנות ליהדות. למרות שיש כאן שלוש קומות, כן? יש גשמיות, רוחניות, יהדות, אבל מה רבי נתן אומר את זה נראה לי בהלכות סוכה הלכה ו לגבי דבקות ועשייה פשוטה, שבסופו של דבר היהדות באופן מובלע כוללת את צי הרוחניות. זאת אומרת, כשבן אדם בפשטות מניח תפילין, אז הוא מתחבר לרעיון הרוחני של דבקות. כשבן אדם בפשטות מקיים הלכות שבת, הוא מתחבר לרעיון הרוחני של מנוחה והשבת כל הכוחות למקורם, שזה הרעיון הפנימי של שבת. כן, וכולו וכולו. אבל אז זה קיים. לכן, אנחנו לא נגיד לבן אדם שעדיפה, שזה שהוא יהודי, זה אומר שהוא באמת דילג פה קומה. יש לו כבר רוחניות, יש לו כבר מה שנקרא מוגדר רוחניות, יש לו, יש לו חיפוש אלוקים. אבל מה, זה באופן נעלם, וצריכים לעורר לו את זה, כן? כמו שרבי נתן אמר, גם לך יש לב, אתה לא מלבב אותו וכולו. עכשיו, כל הקטע הזה של האנשים שיוצרים כזה בלבול, ומצליחים ליצור בלבול עצום, ומצליחים לגרום לאנשים גם לוותר על עיקרי יהדות, זה באמת, וחייבים להדגיש את זה, ואם לא מבינים את זה, הבלבול הזה הוא נשאר נצחי, וכל הזמן חוזרים לאותן שאלות. ברור שאנשים שיכולים למשוך אחריהם כל כך הרבה נפשות, ולפעמים לדורי דורות, כמו אותו האיש, כן? גם שבתאי צבי, יש עד היום קאט, איזה קאט מוסלמית בטורקיה, ששרים שירים ומחכים לחזרה השנייה של שבתאי צבי, ימח שמו. אבל כל האנשים האלה, הם משכמם ומעלה, זה הלשון גם שהיאבץ מביא אותו, ששבתאי צבי משכמו ומעלה גבוה מכל העם, והוא אומר שם כמה פעמים גם ברוחניות. הוא היה בן אדם רוחני, הוא אומר מפורש שלא היה בדורו מי שכל כך הסתגף וכל כך, עכשיו מה הנקודה? מאוד מאוד בפשטות ודי בקצרה, שהוא היה מאוד מאוד רוחני, אבל הגודל הרוחני שלו היה בעל חשבון נאמנות ומחויבות ליהדות. גמרנו. עכשיו, רגע, עכשיו, כיוון שזה באמת נכון שהסדר האמיתי זה שהיהדות תהיה פסגת הרוחניות, שזה באמת צדיק גמור, רב לוי יצחק מברדיצ'וב, הוא שיא הרוחניות ושיא הדבקות ושיא ההתלהבות וגם מקפיד על כל דבר ודבר, כן? לא ניכנס עכשיו לנקודה של איחור זמן תפילה ודברים כאלה, זה דק מן הדק וזה דרבנן דרבנן, אבל על כל פנים, ועדיין אפשר איכשהו עוד לכלול את זה בהלכה, כי הוא לא מוכן, כי הוא לא גוף נקי, וכל הדברים האלה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בכל פנים, הדבר הזה גם, אז לכן אמרתי את זה כרקע, שכל בן אדם כזה יש לו באמת רוחניות מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, כשהוא נמצא בתוך היהדות, הרבה פעמים הרוחניות שלו מגיעה לידי ביטוי בסממנים יהודיים, אבל אנשים שהם מרשים לעצמם להישאר עם שלושת הדברים שהתחלנו איתם, שהם לא מאפשרים לעצמם להיות חרש שוטה וקטן, אז עם מעט ביקורת הם מיד מזהים את התופעה הזאת, שיש פה גילוי של רוחניות שהוא לא, הוא זה סוג של אמצעים בחברה הנתונה להביא לידי ביטוי את העוצמה הרוחנית. נגיד דוגמה, בן אדם יכול להיות בעל עוצמה רוחנית, מבחינת העוצמה הרוחנית, אם היו נותנים לו להתנהל בצורה טבעית, אז יכול להיות שהוא היה יושב כמה שעות ומנסה להיות דבוק בהשם, כמו שהרבה נזירים בעודו משתדלים להיות באיזה מערה בערי ההימלאיה ולהיות דבוקים בהשם. עכשיו אותו נזיר בעודו הוא מאוד מאוד רוחני, והוא לא אוכל ולא שותה והכל, הוא אבי אבות הטומאה, כיוון שיש בו שיבושים של עבודה זרה וכל מיני דברים, והוא בכלל גוי, אז הוא אבי אבות הטומאה. בן אדם פשוט ומגושם, שהוא על כל פנים לא יוצא מדיני התורה, הוא קדוש, הוא יהודי קדוש, והוא צריך להיות שמח שלא עשני גוי והכל, כן? על כל פנים, הנקודה של נגיד את זה בקצרה, כן? נגיד את זה בקצרה, אם גם יש, גם עכשיו ננסה לענות לשאלות, זה באמת לא נגיע לכלום, גם בכפול מ-20 דקות. אז ננסה להגיד דברים כלליים שזה פותר ממילא הרבה שאלות שיכולות להתעורר בהמשך. בדרך כלל אנשים כאלה, בעומק מהותם, הכוח הכי, הכי פנימי שלהם, זה לא, נגיד את זה במילה פשוטה. ודאי שזה מאוד מאוד חשוב, וזה קשור לקומה הגשמית שאמרנו, למוסריות ולהיגיון ולחושים, שיהיה לבן אדם חיפוש רוחני כהתחלה, כדרך ארץ שקדמה לתורה. אבל אם משהו, החוט השדרה, עמוד השדרה של האישיות הנפשית שלו, זה זה ממשיך להיות חיפוש רוחני אוניברסלי, והיהדות זה סוג של משהו שמאפשר ביטוי לרוחניות שלו. זאת אומרת, אני רוצה להתפלל כי אני רוצה להיות דבוק באין סוף, ואותו דבר ממש נמצא גם בהודו. עכשיו ביהדות אני אעשה את זה בזה שאני אעמוד 18 כמה וכמה שעות, כן? לא נכנס עכשיו לדברים יותר נמוכים של לעמוד 18 כשאנשים רואים, או כמו שרבנו אומר בשביל החתול. אפילו אם היה פה, אם יש פה משהו כן אמיתי, אז עכשיו איפה רואים את זה? איפה מזהים את זה? מאוד קשה לזהות את זה, כי הרבה פעמים כשדברים חופפים מאוד קשה לזהות שזה בכלל עיקרון נטוע באדמה אחרת, וזה עיקרון נטוע באדמה אחרת. כשהנוף, כשהענפים הם באותו מרחב, אז מי מן מפיס שזה צומח מפה וזה צומח מפה. אז בדרך כלל הראיה לזה זה שביחד עם ההקפדה הגדולה וההפגנתיות הגדולה של ההקפדה על כל מיני מעשים ופעולות שמפגינים דתיות מאוד עמוקה שמתחפשת כאילו ליהדות מאוד 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 עמוקה, היא מתכזזת לחלוטין עם זלזול מוחלט בגופי תורה ובעיקרי הלכה אחרים. אז אתה בעצם רואה שזה מה שזה לא הנקודה פה של היהדות שתופסת אותך. כי אם הנקודה זה יהדות, אז כמו שהרמב״ם אומר, נגיד את זה בדוגמה, הרמב״ם אומר, זה ידוע שאם אחד בא ואומר אני מקבל עליי את כל התורה כולה חוץ מתג אחד, אז הוא גוי גמור. מבחינת היהדות, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שזה שיא הרוחניות, כן, שרבי עקיבא שיוצאת נשמתו בדבקות ואחד, ואחות לוטן תמנע, שבפשטות זה סתם איזה ידע היסטורי שאנחנו לא מבינים בכלל מה התורך שלו, אז זה קדוש באותה מידה. אבל הכוונה פה, אפשר להזכיר את הרעיון הזה כדי להסביר את הקדושה של התורה, כמו שקצת התחלנו בהתחלה, כן, שמעבר לשכל ולהיגיון יש את הרוחניות ואת הקדושה של התורה. אבל פה אני מתכוון להדגיש נקודה אחרת, הנקודה של השלמות, של הנאמנות לכל פרט ופרט. אם אתה נאמן לפרט אחד, כמו שידוע שמה שמפרשים, הכל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אז הרמב״ם אומר, מה זה לא ייקח שוחד? אתה יכול להכניס לקדוש ברוך הוא בכיס כמה פרוטות? הוא אומר, לא ייקח שוחד, שאתה מקפיד במצווה אחת, אז הוא יוותר לך על מצווה אחרת. אז זה בדיוק, לכן זה גם מותאם לפי קבלה, לפי א' ב' של קבלה, שבאמת הרשע זה הגדול, הגיבור והנורא, שזה כאילו חסד גבורה תפארת, כאילו כל הקצוות. אם יש, כיוון שהוא כל הקצוות, אז הוא רוצה שלמות. אז זה לא מפתה אותו שאתה במשהו אחד מאוד מאוד קיצוני, משהו אחר. כמו שאמרנו לזה משל, ביהדות. מישהו יבוא ויגיד, אני מוכר לך תפילין עם ריבוע הכי חד שיכול להיות. ממש, אם זה לא היה עניין של פגיעה בתשמישי קדושה, היית יכול ממש לנסר עם זה את העצים לסוכה. מרובה חד בתכלית. אבל הפרשיות הן פסולות, שנכתבו שלא לשמן. זה לא שווה כלום. לא שווה כלום. הריבוע הכי הכי חד ומדויק, שהוא יוצא ידי חובת כל השיטות הכי מחמירות בפוסקים, שבפנים יש תפילין שנכתבו שלא לשמה, שההסתרות נכתבו שלא לשם קדושת השם, או שחסר שם עוד אחת, זה לא שווה כלום. מעידך גיסא, ריבוע שהוא מגיע למינימום שההלכה דורשת, הוא עגול, אבל עד למה שהרב אוזנר אומר, עד לנגיד כדגימת המחגורת חגירת הציפורן, נגיד מילימטר וחצי או משהו כזה, יש דיון בין הפוסקים האחרונים, כמה תפילין יכולים עוד להיות עגולים, כן, בוא נגיד מילימטר, זה משמעותי בריבוע של תפילין. אז זה קשר לפי ההלכה, והאותיות הן גם הכי לא מהודרות שיכולות להיות, אבל כל האותיות נמצאות ונכתבו לשמה, וגם המושג של לשמה נכתב ברמה הכי מינימלית של לשמה, על ידי האדם עם ההבנה וההשגה וההרגשה במושג לשמה הכי הכי פחותה שתיתכן. אז התפילין הן קשרות, והברכה זה לא ברכה לבטלה, אבל אם מישהו יכוון בכל השמות שהוא כותב בתפילין לשם הזכרת השם, עם כל כוונות הארי ולמעלה מכוונות הארי, אבל בשם אחד הוא לא יכוון כלום, התפילין פסולות, זה עסקת חבילה. אז כאילו אותו יהודי בינוני ופשוט ומאוד ממוצע, אבל הוא מה שנקרא ביידיש אויסגיאל, הוא רב שמואל צ'צ'יק, אז כולנו מכירים, היינו שומעים המון המון ממנו את המשפט הזה. רב שמואל שפירה היה דר גרויסר שולחנו רוחיד ונצו דם מזרגדן דר גרויסר ברס לברכוסית. רב שמואל שפירה היה יהודי של שולחן ערוך, ועל זה הוא היה ברס לברכוסית הגדול, שהלך לשדות שעות על גבי שעות וימים וחודשים והכל, אבל הוא היה דר גרויסר שולחנו רוחיד. אז גם רב לויצחוק הייתה מתחוזר על זה, למה הוא מעריך אותו ולא כל מיני אחרים. אז לא מדובר ברמות כאילו שקצת נטו אפילו מדרך ארץ. אז אז זה קשור לנקודה הזאת, שבדרך כלל אחד שהוא באופן מאוד פשוט יהודי שהוא ראוי שאנחנו נעריך אותו, והוא ראוי לבוא בקהל, או יכול להיות במקרים מסוימים בחינה של הגון למלכות, זה ממש נמצא במאמר שאנחנו אומרים כל יום, אם כמידתה כשרה לחצאים, ואם חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה. אם יש לך את כל מה שצריך, יש ריבוע, יש את כל האותיות, יש לשמה מינימלי, אז זה לחצאים, זה לא בדרגה הכי גבוהה, אבל זה קשר. אבל אם לא, אז גם אם יש לך במקום אחד משהו מאוד מאוד מופגן ומועצם פי לאין שיעור מכל הגובה של האחרים, אבל אם אנחנו בודקים אותך, זה כל הסיפורים ההיסטוריים שבדקו את שבתאי צבי בדבר הכי קטן, שהוא שכב פרקדן. מה הרעיון פה? כאילו אם הוא כזה גדול, להבדיל אינסוף הבדלות, התולדות יעקב יוסף בדק את הבעל שם טוב בקיום המנהג של נטילת ידיים לפני תפילת מנחה, והוא אומר, כל מה שראיתי וכל מה שזה לא התרגשתי. הוא אומר, הכל יכול להיות מהקליפה. שראיתי שהוא מקפיד והקפדה כזאת על מנהג ודרבנן, אז אומר, זה, אז החלטתי שאני מקבל אותו לרבי. זה הרעיון פה. כמו שאומרים ביידיש, ש-99% כשר זה 100% טרף. אז למה לכאורה זה טרף? למה לכאורה זה טרף? לכן זה חשוב מה שהסברתי. לכאורה, הרי יש פה עוצמה מאוד מאוד גדולה של יהדות, כן? אז איך אני יכול לוותר על זה? אז זה פה הנקודה, שזה לא יהדות, זה מעיד. זה שאתה יכול להיות בדבר אחד כל כך כאילו חסיד, ובדבר אחר אתה מזלזל, זה מעיד גם על מה שאתה כן מקפיד. לכן אתה לא שווה כלום. זה לא שאפשר לקחת ממך משהו אחד, אם זה היה יהדות, והיהדות זורמת בהקפדה מאוד מאוד גדולה על הדבר הזה, ואם משום מה לא מגיע לידי ביטוי בדבר אחר, אז היה אפשר לעשות תוכח על קליפתו זרק. אבל יש למה היהדות לא לקחה משבתאי צבי את תוכו? ויש לו המון תוך, המון המון תוך. הרמח"ל אומר מפורש שאפילו בכתבי נתן העזתי יש המון סודות. כך הוא כותב מפורש באגרות הרמח"ל. למה הוקיעו אותם לחלוטין? כי זה הנקודה. כי יש מצב שמבינים שכל מי שרק מרשה לעצמו לא לפגוע בחר שוטה וקטן מבין מיד שזה שאתה רוחני, כל הכבוד. אתה נמצא בפנתיאון של אנשי הרוח, היה בודה ושבתאי צבי, הוא איש רוח מאוד מאוד גדול, אבל אין לו נאמנות ומחויבות להלכה. אתה עושה משחקים עם, לא מדבר עכשיו על דברים יותר ויותר קשים, וכמה שאני גם מדבר על דברים כלליים, דברים שמתגלים אצל רבים, אתה יכול לזלזל בתכלית הזלזול, מי שמכיר, בהלכות חמורות שבחמורות, לא מדבר דווקא על סיפור כזה או סיפור אחר, והכל בזלזול ובלצנות ובצחוק, ובמשהו אחד אתה מפגין כזה הקפדה וכזאת מידת חסידות, שמזה אתה קונה את הנפשות, כי הנה כתוב אסור ואף אחד לא מקפיד על זה, אז מי הוא בכלל? רק הוא מקפיד. מה שכתוב אסור, תסתכל בפוסקים, זה מידת חסידות, וזה הרבה פעמים חומרה דעתי לידי כולה, וזה לא הכוונה בכלל שצריך להקפיד על זה. והתורת אימך, ואיך שראינו אצל אבותינו ורבותינו, לא חזינן לרבנן קשישה ימינן דעבדו אחי גמר. אז אותו דבר גם, אבל למה אותו אחד צריך את זה? לרש"י מפורש בכתובות על מכת פרושים, הוא אומר, אישה מראה את עצמה יותר מדי חסידה צליינית, כי באמת היא פושעת והיא מפגינה חסידות במקום אחד כדי שלא יבואו לבדוק אותה במקום אחר. אז לכן, כל זה גם מה שהתפרסם מהאמרי נועם, שבן אדם באופן מאוד מאוד מופגן מפגין איזה חסידות מאוד מאוד גדולה באיזה דבר, בדרך כלל התגובה הראשונה שזה אמור לעורר אצל מישהו לא חר שוטה וקטן, זה לבוא לבדוק מה אתה קובר פה עם זה שאתה כל כך דואג להפגין משהו. למה אתה כל כך מפגין את זה? למה כל מיני אנשים אחרים שאנחנו גם יודעים שהם קיימו בנפשם כאלה דברים, הסתירו את זה בעצני הלכת וחותם לפני מחותם, ומעולם לא סיפרו על זה ברבים ולא התעדרו בזה, למה אתה כל כך דואג לספר את זה? יש פה משהו כנראה שאתה, ובקלות יתרה, אפילו בלי קלות, אתה מיד רואה שאת הצד האפל של הירח שמסתיר בלי סוף בעיות קשות וחמורות בכל מיני עיקרי וגופי תורה גמורים. וזה הנקודה, פה אני מסיים את ההסבר הזה, שבמצבים כאלה שבקלות מזהים אותם, מתברר שגם מה שיש לך זה לא מדין יהדות, זה מדין רוחניות. יש לך נפש גבוהה, אתה בן אדם מאוד פיקח, אתה מבין בשכל אנושי שהתכלית של העולם זה לא לעשות כסף, או שאפשר בצורה מתוחכמת לעשות הרבה יותר כסף באופנים אחרים. ולכן זה ממש נכון לעשות את מה שאתה משתדל לעשות כל היום, אבל אתה לא מחויב ליהדות. היהדות היא לא בשבילך משהו מחייב, אתה צוחק, אתה ליצן, מי שיראה, יש איזה סרטון של פגישה של איזה מישהו עם הרב עובדיה יוסף, כן? אני לא מדבר על אף אחד מסוים, אבל מי שיראה את הסרטון הזה ויראה את זה מהתחלה עד הסוף ויבקש תגובה, בן אדם שהוא לא מושפע, הוא יגיד הוא ליצן של בליצנים. בגלל הרב עובדיה יוסף הוא רציני, הוא מאוד מרובע, הוא מאוד יבש. הרב עובדיה יוסף לא שעה, הוא נהנה מפיוטים ממקמים וכל מיני כאלה, יש לו תשובה ארוכה שמותר אפילו לקחת מיקויים ולהעלות אותם וכל מיני דברים, אבל הוא בן אדם מאוד פשוט, הוא גומר 18 מאוד מאוד מהר, אבל אתה רואה בכל שפת גוף שלו שהוא רציני עד אימה. כשהוא מדבר על הלכה זה רציני לגמרי, והבן אדם שבא ומחליף לו ומפרגן לו ועושה אותו לא יודע מה, אתה רואה שאתה ליצן, הכל ליצנות, אתה אין לך פה שום רספקט של נורמלי אנושי, של כבוד, שנכנס פה לאדם שבפקיעות ובהלכה הוא גדול הדור, ואיזה מין רגש פשוט של דרך ארץ. אתה כולך פה עושה פה קרקז, איזה משחק שש ושאתה משחק עכשיו מעיף אותו לפה, מטיס אותו עם מחמאות, מה זה המשחקים האלה? זה ליצנות. כל מי שמכיר את זה קצת מבפנים, הנקודה, זה לא אומר שאין רוחניות, יש רוחניות מאוד מאוד גבוהה, שרוב האנשים הם יבשים ונפשם קצה בלחם הקלוקל ונפשם קצרה מתקצרת בדרך, ומחפשים מישהו באמת שיבוא וילאי ויביא רוחניות. אבל צריכים לחזור לשאלת המקור, אנחנו מחפשים רוחניות או מחפשים יהדות? אנחנו מחפשים יהדות, ולכן זה מאוד היה טוב רבינו, כן, הוא תפילין הכי עם הריבוע הכי חד שיכול להיות, והתפילין הקלף הכי קשר שיכול להיות, הכי מהודר, ואותיות ולשמה והרצועות הכל. אז זה תכלית השלמות שרבי נתן קורא לרבנו, תכלית השלמות שאין שלמות אחריו, וככה צדיקי אמת, כן? אבל זה שאתה מביא לי ריבוע והפרשיות פסולות, אז מה יש לי ממך? הברכה זה ברכה לבטלה, זה לא חצי תפילין. אם זה היה מתפרק זה היה יכול להיות חצי תפילין, אם זה מתפרק אז אתה יכול לגאול אחר כך את הניצוצות. זה דבר ידוע, שבכל זאת גם דברים קשים שהיו בעם ישראל, ניצוצות נגאלו. למשל הרמב״ם כותב, גם מזה שיש נצרות והתפשט בעולם דבר המשיח, אז זה גם יוצא מזה ניצוץ טוב, שמדברים עם משיח וכולו. אחרי שהדבר מפורק ואתה מפרק אותו, אז ניצוצות יכולים לצאת, כי זה כבר לא נקרא שמו עליו. זה כמו עבודה זרה שיכולה להתבטל, אתה לוקח עבודה זרה וחותך אותה לשתיים, אז זה כבר לא, זה כבר לא אסור בהנאה. אבל קודם כל אתה צריך לפרק, זאת אומרת, זה ממש מתאים לגמרי למשל הזה. כל עוד התפילין הם תפילין של עסקת חבילה, אז הריבוע לא שווה כלום, הפוך, הוא מסוכן בתכלית. זה היה מצווה לבוא עם פטיש ולא לאפשר לו להיות מרובע, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. כשמישהו מפגין איזושהי שלמות מאוד מאוד גבוהה בנקודה מסוימת, יותר מכל גדולי הדורות שהיו מששת ימי בראשית, ולא מציג דברים שיש קדש עצמך במותר לך, ומאוד מאוד 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 חשוב בתכלית החשיבות שאדם יצעק בשדות וישתוקק לקדש את עצמו במותר לו בתכלית, אבל יש מותר ויש אסור, כמו שרבנו אומר, אחרי הכל יש מותר ויש אסור. צריך מאוד מאוד להשתדל לא לאכול גלידה, אבל גלידה זה כשר וטרפות ונבלות זה אסור. כשבן אדם בא והוא כאילו הרבה הרבה יותר חכם מרבנו, רבי נתן כותב בלקוטי תפילות, תציל אותי, תעזור לי ברחמך לקדש את עצמי במותר לי, בתפילה ממבט בחלק שני, ומכל שכן וכל שכן פעמיים שיהיה נזר ונשמר מכל צד נדנות של איסור. אומר זה מפורש מפורש, וכמה פעמים הראינו את זה בהמון מקומות, גם בלקוטי הלכות, בלקוטי תפילות, שהוא מאוד, מי כמו רבי נתן בלקוטי תפילות, מעורר כל כך שאדם חייב למשוך את עצמו למדרגה הכי עליונה של קדושה. אבל בכל הדורות, כל הצדיקים עד הבית ישראל מגור ורבי אהרון רוטה ורב שמואל שפירא ורב שמואל צ'צ'יק, כל הצדיקים והקדושים והפרושים והתיאורים ידעו מפורש, כמו רבי אברהם ורבי נחמן, אי אפשר לספר ברבים איזה סיפורים אנחנו יודעים מרב לוי יצחק של תכלית הקדושה והפרישות. אבל הוא יוכל להגיד לאנשים שהוא ראה את הרמה שלהם, לא לכולם, הוא יוכל להגיד הלוואי שתשמרו את עצמכם מכרת. אז הוא ידע, יש כרת ויש איסורים, זה נורא 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 והיום, וחייבים להשתוקק ולהשתדל שאדם יקדש את עצמו במותר לו בתכלית. לא היה מששת ימי בראשית בן אדם שיבוא ולגמרי יפרק את הגבולות בין אסור למותר, כאילו מתוך ציטוטים, כל מי שיראה את הציטוטים יראה שזה לא כתוב שם בכלל. לא רוצה להזכיר פה ברבים את הציטוטים האלה, רמב"ן כזה ודברים כזה, חוכה והתלולה. אותו רמב"ן יכול לפרש דפים שלמים במסכת אחרת שמדברים על שטויות והבלים, מצטט איזה משהו כזה, זה לא נכון, לא זה מה שהרמב"ן אומר, הוא לא אומר את זה, אתה מצטט את זה, ואז אתה כאילו מראה שיש לך ריבוע של תפילים שאין כדוגמתם. גם אם הריבוע היה נכון, כן? גם אם זה היה נכון שאתה באמת מרובע, הריבוע של התפילין שלך הם בתכלית ההידור, כיוון שהפרשיות שלך לא נכתבו לשמן והן לא קשרות, זאת אומרת מה שיש לך המון המון בעיות בהמון המון דברים אחרים ובהמון המון תחומים אחרים ולא פחות חשובים, אז אתה פסול, אתה לא ראוי להנהגה ולא ראוי אפילו רגע לבוא לקהל. רגע, זה מה שהסברתי הרבה פעמים, זה מגלה שזה לא יהדות בכלל, שזה שיש לך תפילין מרובעות זה לא מגיע ממחויבות למצוות תפילין. כי אם זה היה מגיע ממחויבות למצוות תפילין, היית לא פחות מהדר בכשרות של הפרשיות, כי זה עסקת חבילה, זה מעכב זה זה. יש לך את הלולב הכי כשר עם הדסים כתומים, אז לא שווה כלום, זה ברכה לבטלה, זה מעכב זה זה. אז כנראה אתה אוהב לולב, אבל אין פה ארבעת המינים בכלל. אז אתה לא עושה את זה בגלל מצוות ולקחתם לכם. כי אם ככה אתה לא יכול להסביר, אז למה אתה, לא, אז למה אתה לוקח הדסים כתולים? מה עושה הקדוש ברוך הוא? קוטם גם את הלולב, שזה לא יבלבל את הציבור. שבן אדם רואה בן אדם מסתובב עם תפילין מרובעות, אז הקדוש ברוך הוא לפעמים עושה חסד גדול, מביא פטיש ונותן איזה בומבה רצינית על, על, על הריבוע, ואז אתה רואה שזה משולש וזה עגול כמו כדור ורחוק לחלוטין ממינימום של כשרות, אז אתה מבין שאתה מתחיל להבין שגם הכל פה פסול. זה נקודה של שמה שקורה זה לא, הוא לא פסול בגלל שהתפילין פסולות, הוא לא פסול בגלל שהתפילין פסולות, בגלל שהריבוע נפסל בהקעת הפטיש, ואז תגיד אולי הוא לא בדיוק נפסל, או שהקעת הפטיש אתה רק איזה תכסיס, איך לגרום לך לבוא לבדוק את הפרשיות. אבל אחרי שאתה בודק את הפרשיות זה לא משנה, אתה יודע מה, שהתפילין יהיו עוד יותר מרובות מאור שהם היו, זה לא משנה בכלל. אז אנחנו חייבים לסיים, להמשיך, גם אם היינו מעריכים, עדיין היינו צריכים להמשיך. אז רק קצת חידדנו את הנקודה הזאת, שבדרך כלל בן אדם שמגיע לתוך מגרש שכבר תפוס והוא רוצה לעשות שם נפשות, והוא לא מחויב למסגרת של אותו מגרש, והוא מונע מנקודת מוצא אחרת, אז הוא דואג לקשט את עצמו עם נוצות תבסיות של כאילו שלמות מאוד מאוד גבוהה בחוקים של אותו מגרש, כדי לרכוש נפשות, כדי כאילו להפגין נאמנות הכי גבוהה לאותו מגרש, ולא היא. אז בעזרת השם נמשיך. איך?
אנחנו נכנס אליו גם אם הוא מטורף.
אם הוא מטורף כשהשאלה זה ההשפעה הציבורית שיש לו, אז אין לך יותר מטורף ממי שרוצה להכשיר אותו מכוח זה שהוא מטורף. לא משנה, אבל לא משנה. לא משנה. אם ההתייחסות לא משנה לגבי המסקנה עד כמה לשמור ממנו מרחק, אז זה מתחיל להיות רלוונטי. אבל אם כאשר אתה אומר שמדובר במשוגע, אז לכן הוא יכול להמשיך להיות חביב ונחמד ואפשר להמשיך להיות קשור אליו, אז אין לך משוגע יותר גדול ממי שאומר את זה. זה לא השאלה עכשיו, לגמרי לא השאלה. כי אם אני בא ואומר לך, תשמע, יש פקח שגורם לכל מטוס שני שיוצא מנתב"ג ליפול. יש אנשים שאומרים שהמטוסים לא נופלים בכלל וזה סתם דמיון. כן, עכשיו נגיד שאנחנו כן קיבלנו שאי אפשר להיות חרש שוטה וקטן ומטוסים נופלים. אז עכשיו זה לא שום לימוד זכות. כל עוד הוא ממשיך לשבת באותו ביטן של פקח, זה לא משנה בכלל אם הוא רשע או משוגע. זה לא משנה בכלל, מטוסים נופלים כל יום. הוא לא, תשמע, הוא לא רשע, הוא משוגע. זה לא משנה, קודם כל תפטר אותו. קודם כל שים לו את הידיים באזיקים שהוא יפסיק להפיל מטוסים. אחר כך נצטרך לדון דיון כל כך מעמיק אם זה משוגע או רשע, אם בכלל יש הבדל בין משוגע לרשע. כי כן, אדם עובר עבירה אם כנכנס ברוח שטות. מה מגדיר רשע ומה מגדיר משוגע? זה עכשיו לא נפקמינה, יש אמירה כזאת של ציטט נובל צבי, הוא אומר, אתם אומרים על נתן העזתי שהוא משוגע, ולכן אתם פותרים אותו. במי שירצה איזה מאיברובוקס, זה נמצא בעמוד 99 או 98, אז הוא אומר, אתם משוגעים. הוא אומר, מה זה משנה, מה פתרתם אותו שהוא משוגע? הוא אומר שם רבי יעקב שישפור אותי, שאם הוא משוגע, הוא אומר, שימו אותו בבית משוגעים, שירקב וימות בבית משוגעים. ושלא ישגע את כל עם ישראל בגלל השיגעון שלו. הפוך, אם זה אחד שאפשר בקלות להקל מההתייחסות אליו בגלל שאומרים שהוא משוגע, ויש גם כמה סימנים טובים לחשוב ככה, אז זה הרבה יותר מסוכן, כי זה הרבה יותר מטשטש את ה, את, 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 את הצורך להגדיר את ההתייחסות. טוב, נמשיך בעזרת השם.